עכשיו ב-103 FM. פרופסור רפי קרסו. 103 FM.
ו-4.5 FM, יום שישי, השעה היא 1:04 או 5 דקות, כאן רפי קרסו ליד המיקרופון, ואיתי עורך התוכנית אייל פרנק, מפיקה מאירה פרץ, על הדיגיטל ירון זאבי, על הלייב אחראי אליעזר בן יהודה, על השידור אחראי סתיו קורנס, הוא ב-104.5 בני הלפרין, ו... הטלפונים שלנו כרגיל, 0552-103-103, אני חוזר, 0552-103-103, למי שרוצה לעלות לשידור, אפשר להשתמש גם ב-1-900-722-103, 1-900-722-103, ומי שרוצה לשלוח, לנו שאלות בוואטסאפ, 054-70-103-70. זהו, מה שאני רוצה עכשיו להגיד לכם, התחלתי לגמגם בשעה הראשונה, אני לא יודע מדוע, אבל בואו ונתחיל, ומי איתנו על הקו? הלו?
הלו, פרופסור קרסו.
שלום וברכה.
מדבר עודד, אני בן 76.
כן, עודד.
קודם כל ברכות על התוכנית המעניינת והמאלפת באלף. תוכנית שלך שהרבה אני מקפיד להזין לה, והרבה אנשים מקבלים תשובות מבלי שהם יעלו לשידור עקב השאלות של המאזינים.
תודה רבה, תודה. אז זה היה גרוע מאוד אם היא הייתה מאלפת בעין.
מה?
אתה אמרת לי, אמרת והדגשת באלף, ואומר זה היה מאוד גרוע אם היא הייתה מאלפת בעין.
נכון, בסדר.
כן. כן, אני איתך.
אני לפני חודשיים עברתי ניתוח להרמת גבות עצב הפטרה קשה של שדה הראייה שהייתה לי עם הפפיים, וממש סגר לי את שדה הראייה.
כן.
עכשיו בהתחלה אמרו לי לעשות ניתוח הפפיים, אישרו לי, ואת הגבות לא רצו לאשר, כי אמרו שזה לא בסל הבריאות, אבל שמעתי פעם בעצה שלך, כמו שאומרים, לדפוק על השולחן ולהתעקש,
מבחינה רפואית. אני הייתי רוצה רק שתחזור חזרה, כי אני בגלל איזה שם רעשים טכניים, לא שמעתי את שני המשפטים האחרונים שלך.
אני אומר שבהתחלה אישרו לי רק ניתוח הפפיים, אבל אחר כך שמעתי פעם בעצה שלך שלא לוותר ולהתעקש על דבר שמגיע, ובסוף אישרו לי שזה לא בסל הבריאות, את הניתוח של הרמת גבות, שהמנתח בעצמו שבדק אותי לפני הניתוח, אמר שהתוצאה תהיה הרבה יותר טובה מהרמת גבות מאשר מהרמת ניתוח הפפיים. עכשיו עברתי את הניתוח בסדר, הכל עבר בשלום, שדה הראייה שלי נפתח ממש טוב, ורק יש בעיה אחת, שנשאר לי החלק העליון מעל הגבה בשני המקומות ושתי העיניים רדום. עכשיו בעין ימין פחות ובעין שמאל יותר. עכשיו, הוא אמר לי שאו שזה יעבור לגמרי, או שזה יישאר, או שזה יעבור חלקית, כי נבדיעו כנראה עצבים.
סביר מאוד להניח שזה ישתפר עם הזמן. אבל לפעמים זה לוקח...
כבר השתפר לי.
בדיוק, בדיוק.
נאמר, בחודשיים האלו, עין אחד נשאר לי 20-30 אחוז ממה שהיה, והעין השנייה, שקצת יותר, 40-45 אחוז. זאת אומרת, נשאר לי ממה שהיה בהתחלה.
זה השתפר עוד. מתי היה הניתוח? כמה זמן עבר לפני...
בדיוק חודשיים.
בדיוק חודשיים. אני מניח שתוך... בוא תראה, תוך חצי שנה בדרך כלל... זה משתפר לחלוטין, בדרך כלל.
אני כבר התרגלתי גם לזה.
אבל בדרך כלל שלושה חודשים זה זמן, חודשיים זה ודאי לא מספיק, שלושה חודשים זה זמן סביר.
עכשיו יש לי עוד איזו שאלה. אני שאלתי בבית ברכחת, בקשר לצלקת, נשאר קצת צלקת, יש איזה משחה, קלוקות.
קלוקות, קלוקות, כן.
שאמרו לי שזה למרוח וזה עוזר...
נכון.
אז אני משתמש בזה, אז אני משתמש נכון בדבר
הזה. פעמיים ביום תשים אותה.
כן, בערב ובבוקר.
כן. זה עוזר הרבה מאוד, והצלקת קרוב לוודאי שתיעלם. תראה, בגיל 78...
לא מפריע לי, לא מפריע לי כל כך.
בדיוק, אתה לא הולך לתחרות...
יש לי המון קמטים במשך, שיהיה עוד קמט קטן, קצת למטה, זה לא נורא גם כן.
אוקיי, אמרת, לכולנו יש בגיל הזה קמטים במצח, בפנים, בידיים, זה בסדר. איך אומרים, אקספטד, שכל הצרות יהיו כאלה.
מה שכן, הניתוח עבר בהצלחה מלאה, כמו שאומרים. עכשיו, היה עוד משהו קטן, אני רוצה לשאול אותך על זה. היה לי איזה פצע קטן על האף, שבמשך שנה לא התרפא. עכשיו, הורידו את זה ולקחו ביופסיה, וגילו שזה איזה גידול נגע קרציונומה, משהו.
כן, אבל יש שני סוגים של נגעים. אתה ממוצא אשכנזי ובהיר?
אני לא בעיקר, אני לא אשכנזי, כן.
כן, ממזרח אירופה?
אני נולדתי פה בארץ, הורים מרוסיה ופולין.
כן, אז קרוב לוודאי שיש לך מה שנקרא סרטן אור מקומי, שלא מתפשט ומתאים לאנשים בהירים, שהשמש הרבה שנים ובצעירותם לא הקפידו על קרם הגנה וכובע. זהו.
בשמש הרבה עובד ובחצר ובגינה.
זה נקרא BCC, או בזל סל קרצינומה.
אבל אמרו לי שבדוח הפתולוגי, שהכל הגידול הוקע בשלמותו, עם שוליים נקיים לגמרי, ואין מה לעשות.
אוקיי, אז עשו לך ניתוח טוב, מה עשו לך את זה בשיטת מוס?
לא, תוך כדי הניתוח של הרמת גבות.
לא, אתה לא יודע, בסדר. הוא הוציא ושלח.
אני לא יודע מה הוא עשה לי.
אוקיי.
טוב.
יש אצל הרבה אנשים בהירים או ג'ינג'ים, או אנשים ממזרח אירופה או ממקורות ממזרח אירופה, שיש להם אור בהיר, לא רק אצלם, אבל בעיקר ברובם, השמש הקופחת והחוסר המודעות שלנו לפני 60 ו-70 שנה.
שנים, אני הייתי בשמש, בים כל הזמן, גם בעבודה.
גורמים לנגעים כאלה שהם נגעים בדרך כלל מקומיים. עכשיו, ישנם שני סוגים של גידולים, אחד נקרא בזל צל קרצינומה, שהיא נקרא סקוואמוס צל קרצינומה, מתנהגים קצת אחרת. אם הוציאו את הכל, רק תישאר במעקב, זה הכל.
טוב, בסדר. טוב, תודה רבה.
כל טוב לך, עודד. כל טוב. כן. אוקיי. מי איתנו על הקו?
שלום ברוך.
וברכה. שלום ברוך.
שמי ברוך, בן 80.
כן, ברוך, אני איתך.
אולי, היה לי נימול ביד וכאבים בכתפיים, הגעתי לנוירולוג.
רק רגע, איפה ביד נימול? בכף היד או בכל היד?
אפשר אצבעות.
בכף היד.
בכף היד.
כן.
בשני הידיים, ביד ימין בעיקר.
כן.
הגעתי לנוירולוג שעשה לי בדיקת EMG,
כן.
גם איזושהי בדיקת דם מיוחדת בהדסה עין כרם.
כן.
ואחרי זה שלח אותי רופא אורתופד חוד שדרה.
כן.
עשו לי כמובן CT ו-MRI, והגיעו למסקנה שיש לי צרות.
של עמוד השדרה הצווארי. לא, כן, של התעלה בשורש כף היד.
לא, התעלה למעלה, בראש, בעורק.
בצוואר. אוקיי.
ויש כאילו מיכה של דיסק 3-4, וגם כן. קצת באחרים. שגורמים לי לכל הצרות האלה.
עכשיו, חוץ מהנימול, דקה, דקה, חוץ מהנימול, היו לך גם בעיות ברגליים, או...
לא, לא, ברוך השם לא.
לא, אוקיי, בסדר גמור.
אז בסדר, הלכתי למנהל מחלקה ראשון של אורתופד חוט שדרה.
כן.
ואמר, הפתרון של זה זה ניתוח, אבל יש המון תופעות מסוכנות שיכולות להיות.
כן.
היות ונכנסים בגרון, אז יכול להיות בעיה בבליעה שלוקחת הרבה זמן לטיפול, יכול להיות חס וחלילה פגיעה בדיבור שגם יכולה לגרום נזקים גדולים מאוד. איך אומרים, וזה די מסוכן שאני אקח את זה בחשבון.
נכון.
הלכתי למנהל מחלקת נוירולוגיה בבית חולים גדול בארץ.
טוב עשית.
הוא בדק ואמר שמבחינתו זה ניתוח מאוד מסוכן, שחלילה אני יכול להיות משותק, כי החוט שדרה הוא מאוד מאוד דק, או חס וחלילה בעת ההרדמה, היות ואני סובל בעיות ריאה, אז גם כן ללכת לעולמי, והוא לא כל כך כל כך מתלהב
מהניתוח בגילך, כן.
אז עכשיו אני הזמנתי לעוד מנהל מחלקה של חוט שדרה. אז
בוא אני אסביר לך מה קורה. עמוד חוט השדרה שלנו עובר בין החוליות.
כן.
כל חוליה היא כמו חרוז. ששמים חרוז על חרוז על חרוז על חרוז, בין החורים של החרוזים נוצרת תעלה. החוליות שלנו הם כמו חרוזים, לא סימטרים, לא עגולים, שעומדים אחד על השני, והרווח ביניהם, החור שביניהם, זאת תעלת השדרה. תעלת השדרה בתוכה עובר חוט השדרה. לפעמים בגיל מסוים או בגלל תאונות או סיבות אחרות, התעלה נעשית יותר צרה. היא יכולה להיות צרה וללחוץ על חוט השדרה, ואפילו להזיק לו. אבל אז יש סימנים בהליכה, ואז יש הרדמויות בידיים, ואז יכולה להיות חולשה בידיים, ויכולים להיות גורמים שונים או סיבוכים שונים. אם אנחנו מנתחים, כדי להגיע טוב למקום הזה, לפעמים עושים את הניתוחים דרך הצוואר. נכנסים דרך הצוואר, ואז יותר קל להגיע לעמוד השדרה, מאשר מהגב מאחורנית. עכשיו, בניתוח הזה ישנם סיכונים, אבל הסיכונים הם לא רק סיכונים של הניתוח, הסיכונים בניתוח, אם היית בגיל 40 או 50, היו קטנים יותר. בגיל 80, הסיכונים הם הרבה הרבה יותר גדולים. ולכן אף מנתח לא רוצה להכניס חולה לניתוח, ושיהיו לו סיבוכים. עכשיו, כל זמן שהתלונה היחידה היא הרדמות של האצבעות או של הידיים, אם היית בא עם הפרעות בהליכה, אם היית בא עם חוסר שליטה על הסוגרים, אם היית בא עם סימנים יותר קיצוניים של נזק לחוט השדרה, מה שאנחנו קוראים לו מיאלופתיה. מיאלון זה חוט השדרה, פתיה זה פתולוגיה של חוט השדרה, אז לפעמים אין ברירה. אבל אם התלונה היחידה שיש לך זה הרדמות של כפות הידיים, באמת צריכים לעשות חשיבה שנייה בעיקר, אם יש לך מחלת ריאות, כי הניתוח נעשה בהרדמה, בניתוח צריכים להכניס צינור לדרכי הנשימה, כי צריכים למשוך לך את הראש טיפה אחורה, כדי שתהיה גישה טובה לצוואר. אז לכן צריך לחשוב פעמיים, זה שתיגש לעוד רופא, זה ייתן לך עוד דעה, אבל מה יהיה אם שני רופאים אמרו לך לא כדאי, והוא יגיד לך כדאי, תלך לרופא רביעי,
אני לא יודע, אני...
כן,
כי אחד הדברים אני... שהרופא הנוירולוג אמר שחס וחלילה אני יודע, עשוי להיות, אם אני לא אעשה את הניתוח, אני אהיה משותק. ואם כן. אני, הוא יעשה את הניתוח, הוא לא מבטיח שאני לא אהיה משותק.
אוקיי, אז אתה רואה, אז אוי ואיבוי מפה, ואוי ואיבוי משם, הכל לא טוב, וזה לא טוב, וזה לא טוב. אז לכן, עכשיו תראה, לא נעשים בדרך כלל משותקים בשנייה אחת. אלא אם חס וחלילה אדם במצב כזה... עובר תאונת דרכים, או אוטו נכנס בך בכל הכוח מאחורה נדקשת הנוהג, או דברים כאלה, אבל בדרך כלל סימנים מתקדמים לאט לאט. ואז פתאום מופיעים הפרעות בהליכה, או הפרעות בשליטה על הסוגרים, או אפשר לראות גם סימנים ברגליים בבדיקה נוירולוגית. אז השיקול פה הוא שיקול קשה, ואף רופא לא רוצה לקחת את האחריות, אבל אתה היית אצל שני רופאים שאמרו לך שלא מומלץ. אני שואל אותך, אם הרופא השלישי יגיד לך, אין בעיה, בוא נעשה את הניתוח, שניים אמרו לך לא, אחד אומר לך כן, תיכנס לדילמה.
שנייה.
אני איתך.
האם אני אעשה נגיד פיזיותרפיה, או בדיקור סיני, או...
לא יעזור, לא יעזור.
לא יעזור.
לא. לא, צריכים פשוט, פה בניתוח משחררים את הלחץ על חוט השדרה. ואתה עבדת עבודה פיזית בצעירותך, למרות שזה לא משנה? לא.
אנחנו מכירים אפילו מהצבא. שנינו היינו באותו בסיס.
אוקיי. אז בוא אני אגיד לך משהו. מה שאני יכול להציע לך, זה... לא, אף פעם לא מזיק ללכת לעוד רופא. אגב, אני עצמי, כשמגיעים אליי חולים, לפעמים אני אומר להם, גש לעוד רופא, שמע עוד דעה ותחליט. אבל ברגע ששניים אמרו לך, לא, אני הייתי מתייעץ, אתה יודע, לא עם רופא נוירוכירורג, הייתי מתייעץ עם רופא המשפחה. אם יש לך רופא משפחה שמכיר אותך, הוא רופא שלך כמה שנים, אני הייתי מתייעץ איתו. כי אם באמת, אתה בן 80 היום, אם אתה יכול מאוד להיות במקרים כאלה שיש הצירות שאפשר למשוך 7, 8, 9, 10 שנים ואפילו יותר. אני מכיר, יש לי פציינטים שהצעתי להם ניתוח כזה שהיו צעירים והם פחדו מהניתוח, ועברו כבר איזה 8-9 שנים, ועדיין יש להם את אותם תלונות, ועדיין הם מפחדים מהניתוח. אבל ברגע שיש סימנים של הפרעות בשליטה על סוגרים, או הפרעות בהליכה, או כל מיני סימנים נוירולוגיים שאנחנו יכולים למצוא אותם בבדיקה, אז אין ברירה. אבל בגיל 80, עם בעיות נשימתיות, זאת היא באמת דילמה גדולה לרופא, ואף רופא לא סס לנתח חולה, שאחר כך השיקום שלו יהיה מאוד מאוד בעייתי, או שחס וחלילה, חס וחלילה, הוא לא יקום מהניתוח. אני מציע, תלך לרופא שקבעת איתו פגישה, כדי שתשמע עוד דעה. אם הוא יגיד לך לא, אני מניח שהוא יגיד לך, תחכה עוד או עוד לא, זה יחזק את דעתך. אבל אני מציע מאוד להתייעץ. אם יש לך רופא משפחה שמכיר אותך, אז זאת הכתובת הכי טובה, כי הוא רואה אותך באופן מושלם. הוא רואה אותך עם המחלות, עם הלחץ דם, אם יש לך או אין לך, עם סכרת, אם יש לך או אין לך, עם הבעיה הנשימתית שלך, והוא יכול להכליל ולקחת את כל הדברים האחרים, ולדעת מה החומרה שלהם, דבר שרופא נוירוכירורג, שמסתכל על ה-MRI שלך, ואומר, יש לך יצירות של התעלה, לא יכול להחליט. אוקיי? טוב, אני רואה שהוא נפל מהקו. נפל מהקו. ומי איתנו על הקו? הלו? שלום. שלום וברכה, מי אני?
לילי.
כן, לילי, בת כמה לילי?
אני בת 63.
אוקיי, מה השאלה, לילי?
יש לי אוסטאופורוזיס כבר הרבה מאוד שנים.
כן.
זה מין יציב, אבל הולך ו... עם השנים הוא נעשה להיות פחות טוב.
כי עם השנים אנחנו נעשים פחות צעירים.
כן, יש לי את זה כבר הרבה מאוד שנים.
מה זה הרבה מאוד? 10 שנים? 15 שנה?
15 שנה לפחות.
אוקיי, כן.
ואני
מטופלת... המחזור פסק אצלך בגיל צעיר?
כן.
אוקיי, בסדר.
כן. אני מטופלת בפוסוונס כרגע, שזה פוסלן עם ויטמין D.
כן, כמה אחד בשבוע, ביום שבת, ראשון את לוקחת?
אני לוקחת את זה ביום רביעי.
יום רביעי, זה היום החופשי שלך, כן. כן. אני רק אגיד למאזינים שלנו שזה כדור שלוקחים פעם בשבוע, צריך לקחת אותו על קיבה ריקה עם מים, עם מי ברז רגילים, ולא לשכב חצי שעה אחרי שנוטלים אותו. אז הרבה אנשים דווקא לוקחים אותו ביום שבת, או ביום ראשון, או ביום שישי שהם לא עובדים. כן, אני איתך.
אוקיי. אז, ואני לוקחת בנוסף לזה גם סידן ציטרט.
כן.
סידן ציטרט, שהוא מכיל גם בכדור עם ויטמין D.
כן, אז יש לך, אני לא זוכר כמה, בפוסוון כמה ויטמין D יש, אבל בסידן סיטרט בדרך כלל יש 400 יחידות של ויטמין D. כן.
כן, נכון. אז אני לוקחת שני כדורים ביום, סידן סיטרט שזה 315 סידן, פלוס הויטמין D.
אוקיי.
עכשיו, אני לוקחת סידן סיטרט כי אמרו שהוא נספג יותר טוב מאשר סידן...
קרבונט או סידן, כן. כן. הוא נספג יותר טוב, הוא גם פחות תלוי בדברים אחרים שאת אוכלת. אוקיי.
אוקיי. עכשיו, יצא פרסומת בכל מקום על סידן אמורפי.
כן.
ואני הלכתי, אמרתי, טוב, ננסה. אני הלכתי לקנות, והבנתי שזה עולה פי ארבע מאשר סידן...
רגיל.
סיטרט.
כן.
מאשר הסידן שאני לוקחת, הוא עולה פי ארבע.
נכון.
אז עכשיו השאלה שלי, קודם כל, אם זה באמת כדאי לקחת אותו, ובית אם זה שווה את המחיר, יש לי את הכסף, אבל השאלה אם זה באמת מצדיק את ההוצאה הזאת.
אני חושב שסידן סיטרט עם ויטמין D עושה את העבודה לא טוב, אלא מצוין. עכשיו, הסידן האמורפי הוא סידן שלטענת היצרנים, ואני אומר לטענתם, אני לא שולל את זה, נעשה מסרטנים כחולים או מקליפה, מהשלד של סרטנים כחולים, שהם מחליפים את השלד שלהם כל לעתים מאוד מזומנות. ולכן הסידן הוא כאילו יותר זמין, ושהסידן הזה הוא סידן יותר, עם תכונות יותר של בעלי חיים, מאשר סידן רגיל, שהוא סידן של...
מעבדה.
לא מעבדה, סידן זה סידן זה סידן זה סידן בסוף.
כן.
אני הייתי אומר לך, תמשיכי עם הסידן סיטרט, 300 מיליגרם או 350 מיליגרם פעמיים ביום, ביחד עם הויטמין D, ואת הכסף, בכסף הזה שאת חוסכת, תלכי לפנק את עצמך במסאז' טוב, אצל הקוסמטיקאית, אצל הספרית, תקני מתנות לילדים, מתנות לנכדים, זאת העצה שלי. אני לא חושב שיש, אני לא ראיתי, ויכול להיות שיש, אבל אני לא ראיתי, למרות שחיפשתי לפני כמה שנים, בדיקה של head to head, head to head זה אחד מול השני, של עבודות שהוכיחו שהספיגה של סידן אחד יותר גדולה מהספיגה של סידן שני. כלומר, יש מחקרים שאנחנו עושים למשל תרופות. ישנם, נגיד, שני כדורים נגד מיגרנה. אז אני לוקח קבוצה של חולים, נותן להם כדור מסוג אחד, קבוצה של חולים נותן להם את הכדור השני, וקבוצה של חולים נותן להם כדור שאין בו שום דבר. ובודק אם יש הבדלים בין הקבוצות. אני לא ראיתי אף מחקר שישבו סידן רגיל או סידן סיטרט לסידן אמורפי. אם מישהו יראה לי, אני מבטיח באחד השידורים הקרובים לפרסם את המחקר הזה. אז בינתיים אני ממליץ לך, לכי לקוסמטיקאית שתעשה לך פינוקים.
טוב, תודה רבה.
בבקשה.
תודה רבה.
אגב, את עוד איתי?
כן, כן.
את הסידן האמורפי קשה מאוד לבלוע, הוא כדור יותר גס ויותר מחוספס, לפי שאמרו לי כמה מהמטופלות שלי. כן. הוא יורד בקושי בגרון. כמה אנשים אמרו לי את זה, אבל זה עדיין לא אומר, אם הוא יותר טוב זה שווה, אז אפשר לצפות אותו, אפשר לרקח אותו, אפשר, אבל זהו. אוקיי, מי איתנו על הקו?
הלו, שלום.
שלום, עם מי אני?
שלום, קוראים לי ליליה, אני בת 75.
כן, ליליה. קודם הייתה לנו לילי, אני אומר, קודם הייתה לנו לילי, ועכשיו ליליה.
אני מדברת בדיוק על אותו נושא.
כן, אני איתך, ליליה.
על אוסטאופורוז.
בת כמה את, ליליה?
75.
כן, אני איתך.
כן, אז יש אוסטאופורוז, אמרו לי שזה בצורה ממש מאוד קיצונית, כי קיבלתי הרבה פרדניזון ב... בזמני, וזה עשה לי, זה ככה אמרו לי. אז רופא...
יציע לך זריקה.
מה אתה אומר?
יציע לך זריקה בטח.
כן, יציע לי איזה טריפרטייט. טריפרטייט. אתה מכיר את זה?
אני מכיר את הזריקות, אני לא מכיר את הטיפרטייד, אבל זאת זריקה שלוקחים פעם בחודש, פעם ביום, פעם בחודש, או פעם בשנה?
לא, זה שנתיים, כל יום.
אוקיי, מה שנקרא פורטאו, אוקיי.
אז אני
זה נקרא, זה, אוקיי, פורטאו זה השם המסחרי שלו, בסדר.
כן, אז אני ככה, לא יודעת, ככה קצת מפחדת, וכל יום, ומה זה, יש אומרים שאחרי שנתיים, העצמות ככה נהיו קשות, שזה יהיה לא טוב.
תראי, לא, לא, קודם כל, זאת זריקה טובה מאוד.
כן.
אבל יכול מאוד להיות שאת יכולה לבקש ממנה, שתיתן לך זריקה, אפשר לקבל את אותו חומר, חומר דומה, באינפוזיה, פעם בחצי שנה, או פעם בשנה.
שזה נקרא זה, איך?
אקלסטה זה פעם בשנה. אז כן, פעם בשנה את הולכת לקופת חולים.
סליחה, מה?
פעם בשנה הולכים לקופת חולים, מקבלים אינפוזיה לווריד, מקבלים את הבקבוקון הזה, שזה בקבוקון קטן, לאחר מכן שוטפים לך את זה, עוד קצת נוזלים, יכול להיות שכמה ימים אחר כך יהיו לך כאבי פרקים, אבל זה חוסך את הזריקה כל יום. אבל אין לך מה לפחד מזריקה כל יום. זה מזרק אוטומטי שלומדים להזריק את זה, זה לא כואב. הפעם הראשונה זה מפחיד, הפעם השנייה את לא מרגישה, ואחר כך את עושה את זה כמו שאת מצחצחת שיניים. כן, כן, כמו שמצחצחים שיניים, זה שום דבר, אין לך מה לפחד מזה.
עכשיו, רופאה אמרה לי שבגלל שמצב שלי ממש לא,
כן.
אז היא אמרה שזה מה שאני צריכה לקחת. אם לא היו את הזריקות האלו, אז הייתה נותנת לי הקלאס, איך אומרים?
אוקיי.
זה מה שהיא אמרה לי.
אוקיי, תקשיבי,
אני בטוח. אם לא הרשו לי, כי זה עולה 1,000 שקל לחודש ונתנו לי את זה.
תראי, אני הייתי מציע לך, היא רופאה אנדוקרינולוגית,
כן,
היא רופאה מומחית, מומחית לצפיפות עצם.
כן.
אני מציע לשמוע בקולה, כן. הזריקה היא זריקה טובה.
כן.
תראי, אם את רואה שאחרי חודש את לא מסתדרת, אז תגיד אלה, תקידי קשה לי, אבל לא תהיה לך בעיה.
הבנתי.
לא תהיה בעיה.
סליחה, אני מקבלת נוקל פעם בחודש. זה מתנגש, אני צריכה מרווח בין זה?
מה זה נוקל, סליחה?
נוקל, זה טיפול נגד אסתמה, פעם בחודש, אם אתה מכיר. נוקל, זה נקרא.
לא, אני לא מכיר.
אתה לא מכיר, כי יש לי גם אוטואימונית, יש לי בעיה אוטואימונית.
יש לך בעיות במערכת החיסון, אני לא מכיר.
כן, עכשיו, בסדר. תוספות כמו K2, D ו... מגנזיום, יש כאלו גם
כדאי להוסיף, כדאי להוסיף.
אפשר להוסיף או לא?
אפשר להוסיף.
כאילו, זה לא יהיה יותר מדי.
זה לא יהיה יותר מדי. כמה ויטמין, בודקים לך ויטמין D בדם?
בודקים פעם ב... הם לא בודקים כל הזמן, הם בודקים את זה פעם ב... היא אומרת לי שחסר לי קצת, כי אני לא בשמש, אני לא יכולה להיות בשמש, אז אני לוקחת 2,000 בטיפות.
2,000 בטיפות זה כמות מינימלית, זה בסדר גמור. אבל כדאי לבקש פעם בשנה שיבדקו לך רמת ויטמין D.
כן.
יש כאלה שסופגים פחות ויטמין D,
כן.
ואז צריכים לתת להם 5,000.
הבנתי, טוב. עכשיו, פרופסור, סליחה, אני יכולה לשאול עוד שאלה?
כן, בבקשה.
תראה, אני חצי שנה, היה לי בעיות ככה, משהו שעשה לי סטרסים, ורופאה החליטה לעזור לי ונתנה לי מירו.
כן, אבל זה מרדים.
אני התחלתי מרבע כדור.
לפני השינה?
כן, ככה אמרה. לפני,
כן.
ואני גם הייתי עם משהו דומה לבנדרמין, גם רבע של בנדרמין לקחתי ורבע הזאת. ואני התחלתי להרגיש שכאילו אני יותר רגועה, למרות שהסיבה לא נשחתה, אבל בכל זאת. אבל אני התחלתי להרגיש מרבע, שאני מתחילה להשמין, וסליחה, את השידיים ככה מתמלות, ולא יודעת, משהו כזה, לא טבעי כזה משהו, ואמרתי לרופא, רבע לא יכול, זה לא כמות שיכול לעשות.
היא צודקת, היא צודקת, זה לא כמות
ש... אבל אני קיבלתי את התופעות לוואי עם הזמן, עד עכשיו, כי אני כבר הפסקתי, ואני לא הפסקתי את זה בדרגתיות ככה, כי זה היה רבע. לקחתי בתוך שבוע, יום כן, אם לא, אולי 3 פעמים, התחילו לקוב לי רגליים. וכאילו ממש תופעות לוואי, כמו שכתוב שם בסוף.
לא, תראי, נדיר, 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 שמרבע כדור...
אני באמת, היא אמרה לי שאני אישה מאוד נדירה, אז אני מכירה את זה כל החיים.
אני, כן, אבל אני, תנסי לחפש סיבה אחרת.
ניסיתי,
מרבע כדור... מרבע כדור...
כן.
מרבע כדור נדיר ש... ש... מפתחים את כל תופעות הלוואי האלה. אבל יש כדורים אחרים שאת יכולה לקבל, שגם ישפרו לך את מצב הרוח ולא יעשו לך את זה.
אני לא כל כך רוצה לקחת אנטי-דיכאוני, אני לא בדיכאון.
אבל זה גם אנטי-דיכאוני, זה אנטי-דיכאוני שאנחנו משתמשים בו בשביל להרדים בלילה. כי הוא מעייף מאוד.
כן. לא, אני בכלל, אני פעם לקחתי, בגלל שהייתי בבית חולים, לקחתי מה שלוקחים, נותנים לכולם, איך זה נקרא, שכחתי. ну, תרופה מאוד נפוצה.
בונדורמין? בונדורמין?
לא, 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 לא לשינה, לאנטידיק, כי הייתי במצב...
פרוזק, פריזמה, ציפרלקס.
ציפרלקס, כן. אני לבד אמרתי, תנו לי, כי אני הייתי ממש במצב לא טוב. כן. אני התחלתי לקחת, יש שער, כאלה עוד חטפות לוואי, ממש התאבדות ומחשבות ולא יודע. סיימתי את זה ביום שמיני, ואחר כך הייתי באשפוז יום במקום, וגם רצו לתת לי משהו. אז אחר כך הגיעו למסקנה פסיכיאטרים שאני ממש לא מתאים לשום תופעות האלה.
אוקיי.
צריך משהו אחר לגמרי, לשנות דברים אחרים, ולא,
אוקיי.
ולא אני... כימיה הזאת.
בסדר גמור.
אתה אני... מבין? אז אני כנראה מבין. אולי גומיאפתיה, כן, גומיאפתיה גם אני אוהב.
כן. אוקיי, עכשיו תגידי לי, את אמרת לי קודם, מה השם שאת אמרת לי קודם? נותנים את זה למה? למאיזה מחלה נתנו לך את זה?
נוקלה?
נוקלה, נוקלה, אמרת לי נוקל. נוקלה, נוקלה זה טיפול ביולוגי, תרופה ביולוגית לאסטמה.
זה נתנו לי במקום צירואידים.
כן, כן, זה הרבה יותר טוב, זה גם תרופה, זה אמנם תרופה ביולוגית.
כן.
היא מורידה את מערכת החיסון פחות מסטרואידים.
כן.
והיא יכולה לעזור באחוז מאוד גדול של חולי אסתמה.
כן, כן, באמת כן הפריצת, אני כבר כמה שנים.
זאת פריצת דרך בשנים כן. האחרונות לאסתמה.
בדיוק, אני הייתי בין ראשונות שקיבלו את זה.
כן, טוב, כן.
אני אחר כך קצת מרגישה חלשה, זה יכול להיות?
יכול להיות, כן, זה יכול להיות.
אז אני צריכה משהו לקחת?
שום דבר, שום דבר.
מערכת
כיסום? שום דבר. שום דבר, רק תראי, תלכי בתקופה של שפעות, אז תלכי עם מסכה קצת יותר.
אני גם, ומה עם הקורונה? אני עשיתי כל
את צריכה לעשות את כל החיסונים, נגד שלווקת חוגרת, נגד שפעות, נגד דלקת ריאות, את כל החיסונים האלה כדאי לעשות.
אני בשנה הזאת לא עשיתי נגד קורונה, כי חליתי בשנה שעברה.
אוקיי.
הייתי
באיכילה ושם תפסתי. טוב, עכשיו תיזהרי, כי עוד מעט הקיץ, אנחנו כבר בתחילת הסתיו, האביב, סליחה, אז עכשיו אנחנו מגיעים למזג אוויר יותר טוב, שבוע הבא יהיה חמסין.
כן.
אז נקווה שנעבור את הגל הזה של מחלות החורף, ששפעת היום היא דומה מאוד לקורונה, למרות שאני חושב שהשנה מתו משפעת יותר אנשים מאשר מתו מקורונה השנה.
אני עשיתי זריקה בהתחלת החורף נגד שפעת, אבל זריקה רגילה, לא
כן, כן, ה... כן, 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 זאת הזריקה
בשנה נגד... בשנה שעברה עשיתי משהו שזה מוגבר, כי אמרה לי שמערכת חיסון שלך לא כל כך, אז תעשי את הזריקה שיש יותר גם תחפות לוואי, אבל היא יותר אולי יעלה. אז אני כן תפסתי את השפעת ודלקת ריאות, זה...
אוקיי, מה שמאוד חשוב זה שתקבלי לפני כל חורף בספטמבר את כל החיסונים, ספטמבר, אוקטובר, את כל החיסונים שאפשר. אוקיי?
אוקיי, אוקיי.
טוב.
אני מאוד מאוד מודה לך.
כל טוב, ליליה. כל טוב.
תודה.
הרבה בריאות. כן, רבותיי, מספרי הטלפון שלנו למי שרוצה לעלות לשידור, 0552-103-103, אני חוזר, 0552-103-103, או 1-900-722-103, אפשר לשלוח שאלות בוואטסאפ ל-054-70-103-70, מי איתנו על הקו? הלו?
שלום רפי,
שלום וברכה, בסדר גמור, ברוך השם.
קודם כל, אני מאוד מאוד אוהב את התוכניות שלך, ישר כוח, ותמשיך ככה.
תודה רבה, תודה.
רפי, קוראים לי אוהד, אני בן 31.
כן.
לפני כמה שנים עברתי איזשהו טראומה מסוימת, לא ארצה להיכנס אליה.
בסדר.
אבל מה שכן, התחלתי לקחת, הלכתי לפסיכיאטר מסוים, הוא נתן לי קבוצה של כדורים, מירו, לוסטרל, למקטל, במינונים שונים, ובעצם התחלתי להשמין. ברגע שהתחלתי להשמין, הפסקתי לקחת את התרופות, הפסקתי ללכת לפסיכיאטר, זה עד כדי כך השפיע עליי.
כן.
מה שקרה זה שאופו חזרתי לדיכאון, אז הלכתי לרופא המשפחה, ולקחתי ממנו כדור ציפרלקס. אני לא מצליח לשמור על משקל בשילוב של כדורים אנטי-דיכאוניים, והייתי רוצה לשמוע אם יש עוד פתרונות שאפשר בעצם לטפל בדיכאון, ולא להיכנס להשמנת יתר.
אז קודם כל, מירו הוא בכמות, כמה מירו קיבלת בזמנו? יותר מכדור ביום? כי יש כדורים של 30 מיליגרם, יש כדורים של 45 מיליגרם, ובדרך כלל נותנים רק בלילה מירו, כי המירו הוא מעייף ומשרה שינה. אז תראה, אלוסטרל זה כדור שנחשב לכדור שהכי פחות משמין, נחשב. אבל זה מאוד אינדיבידואלי, אבל מה קורה? אתה מרגיש יותר טוב, אתה לא עושה פעילות גופנית, אתה אוכל יותר, אז אתה משמין. למקטל הוא כדור טוב, שהוא מייצב מצב רוח, והוא לא משמין, עד כמה ש... כלומר, אין לו את ההשפעה כמו שיש ל-SSRI או ל-SNRI. אין חוכמות, הדרך היחידה היא, ברגע שאתה מרגיש יותר טוב, אתה אוכל יותר, גם באחד הדברים שיש במצב רוח לא טוב או בדיכאון זה שגם אין תאבון, אז יורדים במשקל. עכשיו ברגע שהדיכאון חולף אז מתחילים שוב לאכול, כלומר זה תרנגולת וביצה, מצד אחד הכדורים קצת משמינים אבל הם מורידים את הדיכאון ואז אתה אוכל יותר, אז יש פה איזה בלגן מסוים מבחינת הרצון לאכול. מה שצריך לעשות זה באמת לנסות, trial and error, ניסיון לנסות, ציפרלקס גורם לך להשמין?
בוודאי, כן.
כן. אני הייתי, ולוסטרל, לכמה מיליגרם הגעת?
ללוסטרל שתי כדורים בעצם, שהטיבו 200,
כן. יכול מאוד להיות שכדאי לך לבקש מהרופא לנסות לתת לך טרזודיל, או לחזור לדור הישן של התרופות של אלטרול, של משפחה אחרת שהיא משפחה של טריציקלים. יש משפחה שנקראת טריציקלים, זה הדור הקודם של תרופות נגד דיכאון וחרדה, והדור הזה הוא דור של תרופות שיש להם תופעות לוואי, של יובש בפה קצת, לפעמים עצירות, אבל יכול מאוד להיות שכדאי לך להשתמש בזה. אפשרות אחרת זה לעבור לסימבלטה, שזה דור שהוא מהמשפחה, הוא מדור יותר מתקדם גם כן. אז או לנסות סימבלטה, או לנסות אנפרניל, אלטרול, ואת זה גם כן מתחילים במינון קטן ועולים. וברגע שאתה מגיע למצב רוח יחסית סביר, להמשיך עם למקטל. כי למקטל מתחילים ב-25 מיליגרם, ועולים ל-50 מיליגרם, ועולים ל-75 מיליגרם, וכל שבוע מעלים 25 מיליגרם. כך הוא אמר לך, אני מניח לעשות.
נכון.
כן. אז אני הייתי מנסה את או לנסות סימבלטה, מתחילים ב-30 מיליגרם ועולים ל-60 מיליגרם, או לנסות דווקא את הכדורים הישנים שהם עדיין עוזרים מאוד, כמו אנפרניל או אמיטריפטילין, שזה אלטרול, שיש להם גם השפעה על כאבים, אבל זה כבר סיפור אחר.
האם יש פתרונות נוספים שאתה ממליץ עליהם למעט כדורים?
תראה, קודם כל יש עניין של אם עברת טראומה וזה היה כתוצאה מטראומה, אז פסיכותרפיה. טיפול פסיכולוגי, טיפול קוגניטיבי התנהגותי, לדעת למה, מה קורה. עכשיו, זאת אפשרות אחת. אני מניח שאתה מתפקד, נכון?
בהחלט. בוודאי, אני עובד כל היום, בגלל זה אני לא יכול גם, אין לי זמן לגשת לפסיכולוג או דברים כאלה.
לא, תשמע, יש לך, אתה יכול, זמן זה עניין שלא צריך לחפש, אלא צריך לעשות. כן, אם חס וחלילה היית נופל ושווה רגל, היית הולך לחדר מיון? אני שואל.
כן,
תודה. כן, לא, אז... כן, אתה לוקח יום חופש, או שאתה אומר למעביד שלך, תשמע, יש לי בעוד חודש תור אצל הרופא, ואני צריך ללכת אליו. חוץ מזה, הרבה רופאים מקבלים גם דרך קופות החולים, מקבלים בשעות הערב או בשעות הלילה. אז אפשר לנסות לקבוע תור בשעות שהן לא שעות העבודה. אבל...
אם אני הייתי... טיפול סיכוי בעצם, אתה אומר.
לא כדאי, לא כדאי, לא כדאי. תראה, אני אומר תמיד ככה, כשאתה רואה לא טוב, אתה מרכיב משקפיים? אני שואל, כן. כשאתה שומע לא טוב, אתה שם מכשיר שמיעה? כשאתה לא הולך טוב, אתה נעזר במקל? התרופות האלה הן מקל לנפש. הן הופכות אותך להרגיש יותר טוב, ולחיות את החיים שלך עם איכות חיים יותר טובה. אז אני לא צריך לפחד מתרופות האלה. עכשיו, אם אתה תרגיש יותר טוב, יהיה לך גם יותר כוחות נפש לעשות דיאטה, או לשמור, או, או, או למצוא איזושהי דרך לפעילות גופנית, או משהו שיעזור לך לרדת במשקל. עכשיו, אני לא יודע מה עודף המשקל שיש לך, אם זה עודף משקל של עשרות קילוגרמים, או עודף משקל
לא,
של...
לא, מדובר בין 4-5 קילו עלייה, כאילו,
אז... לא, אז, אז זה, אתה יכול, זה אתה יכול באמת להשתלט עם... עם משמעת של, של גזר מלפפון ועגבניה, שתשים לך בתי.
מה זה קנאביס אולי לעבור?
קנאביס לא הייתי נותן לדיכאון, אני לא חושב שזה טוב. אנשים חושבים שקנאביס זו תרופת הקסבים והפלאים, היא טובה במקרים מסוימים, היא טובה למחלות דלקתיות, היא טובה בתסמונות של כאב קשה, אבל לדיכאון, לפעמים היא יכולה להכניס לדיכאון עוד יותר עמוק.
אז אתה לא ממליץ על קנאביס
לטיפול בטראומה בעצם? אם מדובר בפוסט-טראומטיק סטרס דיזורדר, ב-PTSD, ספציפי ומוגדר, אז יש על מה לדבר וצריך לדבר, להתייעץ עם פסיכיאטר, כי כן זה יכול לעזור. אבל זה אם מדובר ממש בפוסט-טראומטיק סטרס דיזורדר. אבל הרבה אנשים חווים טראומה שמעלה כל מיני ג'יפה מהחיים הקודמים. אז הטראומה היא רק הטריגר, היא לא הסיבה. אם אדם היה בריא והיה הכל בסדר וחזר מהמלחמה, או חזר מאירוע שהיה בסכנת חיים, או שראה את המוות לנוכח עיניו, או ראה מראות זוועה ונכנס לטראומה, אז קנאביס יכול להיות איזשהו דבר שיכול לעזור לו. אבל הרבה אנשים יש להם דיכאונות מסיבות אחרות, שטראומה יכולה להעצים את, את, את החוויה הלא טובה.
הבנתי. אז לא, אין, במקרה שאני הצגתי בעצם העלייה של המשקל, היא יכולה לבוא גם בעקבות קנאביס לצורך העניין. זאת אומרת, אם אני מפסיק כן. עם תרופות, הוא הולך בקנאביס. האם הקנאביס גם...
קנאביס גם, הוא גורם לפעמים לביצ'ינג, לאכילה כפייתית. זה מאוד תלוי. אני, תחשוב פעמיים, עוד פעם, אני לא יודע מה הטראומה שלך, ואני לא יודע, זה לא המקום לדבר על הטראומה, אבל תתייעץ עם פסיכיאטר, הפסיכיאטר יוכל להעריך ולדעת. רק כך בחשבון שקנאביס זה לא תרופת קסמים, לא לכאבים, ולא לדמנציה, היא יכולה להיות תרופה מאוד מאוד טובה לפעמים באוטיזם, היא יכולה להיות תרופה מאוד מאוד טובה לפעמים באפילפסיה שלא ניתנת לשליטה, במחלות מעי דלקתיות, בכאבי סרטן או בכאבים מאוד מאוד קשים, אבל הרבה אנשים לא מסתדרים עם קנאביס, הרבה אנשים באים ולוקחים קנאביס, הרבה אנשים מבוגרים באים ולוקחים קנאביס, כדי שהנכדים יבואו לבקר. אני מניח שאתה מבין למה אני מתכוון.
אני מסתכל על זה כאילו בעיניי מהצד, אני חושב שזה אולי יכול לעזור לי, כי אני מחפש את הטיפולים האלטרנטיביים. אני לא רוצה להשתמש...
אבל אני מסביר לך, אני לא יודע על איזה סוג של טראומה ועוצמה של טראומה מדובר. אם זה פוסט-טראומטיק סטרס דיסורדר, אז זה כן יכול לעזור. אם זה דיכאון שטראומה הוציאה אותו החוצה, וזה משהו אחר, וזה לא בגלל החוויה הטראומטית פרופר, שהיית 100% קודם בסדר, ומהרגע של הטראומה עברת למצב של, מצב חרדה חריף, ומזה התפתחה פוסט-טראומה, וזה היה מצב באמת שיכול לגרום לפוסט-טראומטיק, ויש לך את כל הסימפטומים של פוסט-טראומה, של, 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 של רגישות לרעשים, של הפרעות בשינה, של סיוטים בלילה, זה אז זה יכול לעזור. אבל קנאביס, אתה נוהג?
כן.
קח בחשבון שאתה עומד ברמזור, נכנס בך אוטו מאחורנית, אתה עמדת ברמזור, נכנס בך אוטו מאחורנית, אתה אחראי עד שהוכח אחרת.
מה זאת אומרת, אם הוא נכנס לי מאחור, פרופסור?
כן, יש תאונה, אתה במחשב של המשטרה מופיע כאחד שמקבל קנאביס, אז כבר... כבר מסתכלים עליך אחרת. הרי אתה גם חייב לחתום שאתה לא נוהג עם קנאביס. אז אתה לא יכול לנסוע לעבודה ולחזור מהעבודה עם קנאביס. ואם אין לך זמן ללכת לרופא, כפי שאתה אומר, אז מתי יהיה לך כן זמן לקחת את הקנאביס? רק כדי לישון. אז רק כדי לישון יש תרופות יותר טובות.
אז אתה דווקא ממליץ ללכת על הפן הרפואי.
אני ממליץ ללכת על הפן הרפואי. יש לי ניסיון גדול עם קנאביס, אני הייתי שנים יועץ לחברת קנאביס גדולה שהיום היא נמכרה על ידי חוץ לארץ. זה לא מתי קסמים, אז זה פנטזיה של הרבה מאוד אנשים. כל אדם שיש לו כל מחלה היום, בא ורוצה לקבל קנאביס כדי לנסות, הוא בא ומספר, כן, לקחתי קנאביס והרגשתי יותר טוב. כל מי שלוקח קנאביס, כל מי שלוקח סמים, מרגיש יותר טוב. אנשים באים ומבקשים ריטלין, לקחתי מחבר ריטלין וזה פתח לי את הראש. ריטלין זה הסוג של אמפטמין. גם אם אדם לא צריך ריטלין ויקח ריטלין, הוא ירגיש יותר טוב. זה ספיד, זה מעורר, זה... אבל זאת לא אינדיקציה לתת, ואחר כך אתה מתמכר לתרופות, תחשוב שלוש פעמים. אבל מאחר ואתה במעקב אצל פסיכיאטר, אני בכל זאת מציע לך, שהוא יראה אם זה באמת פוסט-טראומטיק סטרס דיסורדר, PTSD, טראומה, שהדיכאון הוא תמונה של הטראומה, ויש לך את כל הסימפטומים של פוסט-טראומה, או שהטראומה הייתה טראומה, והדיכאון הוא דיכאון, ויש לך גם קינים וגם פשפשים, כמו שאני אומר. אוקיי?
הבנתי. אוקיי, תודה רבה.
כל טוב. גם לך, כל טוב. כן, אז תראה, אני רק רוצה, אופה, סיימנו, אני שומע כבר לפי האות, אז תודה לאייל פרנק, עורך התוכנית, למאיר הפרץ המפיקה, לירון זאבי שעל דיגיטל, אליעזר בן יהודה אחראי ללייב, לסטייב קורנס שאחראי לשידור ב-103 FM, ולבני אלפרין ב-104.5 FM. בזמן ההפסקה, צוות הנהדר שלי עומד לשירותכם, מי שרוצה לעלות לשידור, 0552-103-103, אני חוזר, 0552-103-103 או 1-900-722-103, פרסומות, חדשות, ונחזור לכם מהעבר השני של התוכנית, של השעה, סליחה, תישארו איתנו. 103 FM, 104.5 FM. אנחנו בשעה השנייה שלנו כאן רפי קרסו, אנחנו בשעה השנייה שלנו על כל מה שרציתם לדעת ולא לכם את מי לשאול, או התביישתם, או לרופא לא היה זמן, או לכם לא היה זמן, או כל סיבה שלא תהיה. איתי באולפן, אותו צוות כרגיל, אייל פרנק עורך התוכנית, מאירה פרץ מפיקה, ירון זאבי על הדיגיטל, אליעזר בן יהודה על הלייב, סטאף קורנס על האחראי לשידור ב-103 FM, ובני אלפרין ב-104.5 FM, אפשר לראות אותנו כמובן גם בפייסבוק. מי שרוצה לעלות לשידור, 0552-103-103, אני חוזר, לעלות לשידור זה 0552-103-103, או 1-900-722-103, ואנחנו ממשיכים או מתחילים מה שתרצו, ומי איתנו על הקו. הלו?
שלום פרופסור רצו.
שלום וברכה.
תודה שחזרתם אליי, שמי יצחק, אני בן 70. כן. לפני כן, 7 חודשים היה לי שלבטת חודרת.
כן.
צריך לעשות חיסון עכשיו, או שזה...
7 חודשים כדאי לעשות חיסון, כי אפשר לקבל שלבטת חוגרת כמה פעמים.
כן. זה כן. החדש, נכון?
ודאי, 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 רק את החדש.
אוקיי, תודה רבה.
זה שינגריקס.
כן, תודה רבה.
רק אותו, בבקשה.
שבת שלום.
שבת שלום ומבורך, ומי איתנו על הקו. כן. שלום.
שלום.
שלום, עם מי אני?
הלו, מדבר יוסי.
כן, יוסי, אני איתך. בן כמה אתה יוסי?
לא, אני מתקשר לגבי אמא שלי, שהיא בת 82.
כן, שתהיה בריאה, כן.
היא סובלת מבעיות לב והיא ספיקת לב, והיא עברה ב-18 לראשון ניתוח שלא קשור לזה, שבר בערך ימין ושבר ביד ימין.
אני מבין שהיא מעדה ונפלה.
כן, כן. היא הייתה מושפזת לפני זה בגלל... בגלל הספיקת לב, והיא פיתחה שם דליריום, או דליריום, איך שזה נקרא.
דליריום.
דליריום, כן. והיא הייתה שם מאושפזת שבועיים, היא חזרה לבית, הדליריום לאט לאט ירד ונעלם. בפעם האחרונה...
הרבה פעמים, אני רק אגיד למאזינים על מה מדובר, דליריום זה מצב בלבולי. זה מצב בלבולי שלפעמים גם הוזים הזיות ורואים כל מיני דברים, וזה מצב שקורה הרבה פעמים... לאנשים מבוגרים שמוציאים אותם מהסביבה הטבעית שלהם. בעיקר אם הם חולים, פתאום לוקחים אותם, מוציאים אותם מהבית, לפעמים הם קצת לא הייתה הספקת דם קצת למוח, הם פתאום רואים אנשים אחרים, פתאום לוקחים אותם, לוקחים להם דם, מכניסים להם מחתים, מתנגדים, ואז הם נכנסים למצב בלבולי, בדרך כלל או לרוב, אחרי שהם חוזרים הביתה, לאט לאט זה חוזר והם חוזרים לעצמם, אלא אם היה גם אירוע מוחי, שאז זה כבר סיפור אחר שגורם לדליריום, או תרופות שגורמות לדליריום, או סיבות אחרות שיכולות לגרום לאותו דבר, ובוא נמשיך יוסי.
כן, אז בפעם האחרונה, בגלל הנפילה והשבר, היא הייתה מושפצת הרבה זמן, זה קשור גם להמוגלובין המוח שהיה לה ודברים כאלה, היא הייתה כמעט 35 ימים מושפצת עם שיקום ודברים כאלה,
כן.
ועדיין עכשיו היא חזרה הבית והיא עדיין מבולבלת קצת, היא מתקשה לזכור תאריכים וימים, בלילה מתקשה לישון, היא מדברת הרבה בלילה. והשאלה שלי היא, האם יכול להיות שדלריום הוא בגדול בהכרח יכול להטביע על דמנציה, על התחלה של דמנציה, או שזה יכול להיות שזה, בגלל שהיא הייתה הרבה זמן מושפזת, אולי ייקח זמן וזה יעבור לה.
כמה זמן היא כבר בבית?
היא 122 לשני בבית, בערך כבר שבועיים אחרי שהיא חזרה מכל הסיפור הזה.
תראה, צריך לחכות עוד קצת לפני שקובעים הבחנות, אבל בוא אני אגיד לך משהו. הרבה מאוד אנשים בגיל 80 פלוס, סליחה, בגיל 75 פלוס, כבר מתחילים, כבר יש להם קצת הפרעות בזיכרון, הפרעות בריכוז, הפרעות בקשב, שזה דבר שהוא לצערנו לא משמח. ויכול מאוד להיות שהמצב שלה או אי-ספיקת הלב מחמירה את המצב של המצב הבלבולי, את הדליריום. עכשיו, יכול להיות שהיא מתחילה דמנציה, אבל המילה דמנציה אומרת ירידה בתפקודי המוח הגבוהים, ירידה קוגניטיבית. ירידה קוגניטיבית יכולה להיות בגלל תרופות, יחידה קוגניטיבית שיכולה להיות בגלל בעלותת מגן, יכולה להיות בגלל אי-ספיקת לב, לא מגיע מספיק חמצן למוח, יכולה להיות בגלל דמנציה, מסוגים שונים. בגלל חוסר ויטמין ב-12. כלומר, זה שהיא מבולבלת, אז קודם כל תן לה לאט לאט, תן לה לאט לאט לחזור לעצמה. לא להגיד לה מה את לא זוכרת, מה את לא שומעת, מה את לא מבינה. כלומר, תנו לה לאט לאט, תחזקו אותה. תנו לה את זמן להתאושש. ותמיד הכי טוב, בשלב מסוים, להזמין פסיכוגריאטר. פסיכוגריאטר זה פסיכיאטר שהתמחה בטיפול בזקנים ובאבחון זקנים, כי יש דברים שמאוד מאוד אופייניים. אז השאלה אם היא רק לא זוכרת, או אם יש לה הפרעה בהתמצאות במרחב, או אם יש לה הפרעה בכלל בתפיסת המציאות, או אם יש לה גם הפרעות בלקרוא לחיות או לחפצים בשמם. אז יש הרבה מאוד תפקודי מוח שאפשר לבדוק ולראות אם זה משהו כללי או משהו ממוקם.
כן, אני רק רוצה לציין שהבאנו רופא גריאטר פרטי, שהערכה שלו הייתה שיכול להיות שזה כן התחלה של דמנציה, לא יודע, הוא בדק אותה וכאילו גם עשה לה מבחן כזה שהיה לה 16 מתוך 30 או משהו כזה.
כן, זה מיני מנטל טסט.
כן, שבשיקום זה היה יותר גבוה, זה היה 24 מתוך 30, פשוט עכשיו זה 16 מתוך 30. אז אני לא יודע, אז אתה אומר שזה עדיין, אי אפשר לדעת עדיין.
אי אפשר לדעת עדיין.
עוד דבר שאני רוצה לשאול, דבר קטן, לגבי השיקום, היא לא כל כך התקדמה בעניין של הליכה, קשה לה ללכת, מאוד קשה לה, ושמרמים אותה ומנסים להוליך אותה עם הליכון, היא, הגב שלה הולך תמיד אחורה. השאלה אם אתה חושב שיש איזה משהו שכן יכול לעזור,
כדאי להביא פיזיותרפיסט שינסה לעבוד עליה בבית. יש לה מטפלת אישית?
כן, יש לה מטפלת אישית.
אוקיי, אז כדאי שפיזיותרפיסט יבוא הביתה וגם יעשה לה כמה תרגילים, וכדאי מאוד שהמטפלת האישית או מישהו מבני המשפחה יצלמו את הטיפול שהפיזיותרפיסטית עושה, ויעשו לה את זה פעם ביום. כי אם פיזיותרפיסט מקופת חולים מגיע פעם בשבוע או פעמיים בשבוע במקרה הטוב, וכל שאר הימים היא יושבת על הקורסה וצופה בטלוויזיה, היא לא תתקדם.
כן, לא, אנחנו עושים לה כל יום פיזיותרפיה, יש פיזיותרפיסטית שמגיעה כמעט כל יום, אבל עדיין בעמידה היא באמת מתקשה. השאלה היא, יש מכשירים כאלה שאולי היא תוכל, שזה יוכל להחזיק אותה, והיא תוכל ללכת, אם אתה מכיר משהו שיכול...
אני מכיר, אבל אלה דברים שצריכים להתאים ולראות אם היא מתאימה או לא, ומה שכדאי לבדוק, והכל התחיל אחרי האירוע של האחרון, אז יכול להיות שבזמן של האי ספיקת לב, או בזמן של האנמיה שהייתה לה, היא גם עשתה אירוע מוחי. יכול להיות שישנה גם פגיעה מוחית, זה מתאים גם לפגיעה מוחית, אם היא פתאום לא הולכת ולא יציבה וקודם היא הלכה, ואם יש לה ירידה קוגניטיבית, עכשיו אנמיה אצל אנשים מבוגרים עם אי ספיקת לב גורמת לכך שפחות דם מגיע למוח, ואזורים במוח יכולים להיפגע, אז יכול להיות שבנוסף לכך הייתה לה, ולא הרגישו בזה משום שברגע שיש למישהו בעיה לבבית, מתייחסים יותר לבעיה לבבית, ולא בודקים לו בדיוק בדיקה נוירולוגית מפורטת לראות.
אז צריך לדעתך לעשות עוד הפעם בדיקה של...
יכול מאוד להיות שמה שצריך לעשות, זה להפנות אותה לעשות CT של המוח, ולראות אם אין איזושהי פגיעה מוחית חדשה, אני לא יודע אם יש לכם CT ישן שאפשר להשוות, אבל אם יש נזק במוח אפשר לראות אותו. כי אתה מתאר לי אישה, היא הייתה לגמרי צלולה לפני האשפוז?
היא הייתה צלולה לגמרי, כן.
אוקיי, ואחרי האשפוז, אם עברו כבר שבועיים שהיא בבית.
כן. היא קצת השתנתה, היא חזרה לעצמה קצת, אבל עדיין היא... מבולבלת, ובלילה היא מדברת, והיא מתקשה קצת בכמה דברים.
ולפני כן היא הלכה?
היא הלכה, כן.
ועכשיו היא לא הולכת?
היא לא הולכת, היא מתקשה.
ועכשיו היא לא, אין לה שיווי משקל, היא לא מסוגלת לעמוד לבד בלי עזרה.
היא מפחדת ליפול, היא ממש מכבידה עלינו שאנחנו עוזרים לה להוליך אותה.
אוקיי, אז אני הייתי, אם כך, בכל זאת חושב שישנה פה פגיעה מוחית. והייתי מציע לעשות לה MRI, CT, סליחה, מספיק לעשות לה CT, בלי זריקה, בלי חומר ניגוד, ולראות אם אין, כאן יכול מאוד להיות שיש פגיעה מוחית, זה לא אומר שאפשר יהיה לעזור לה, אבל לפחות זה יוכל להסביר, למה נכנסה בהליכה וצלולה, ויצאה עם פגיעה תפקודית וקוגניטיבית. זה מאוד מתאים.
משהו קטן אחרון, היא נרדמת הרבה במהלך היום, כאילו עיניים יכולות להיות עצומות, והיא נוטה לצד ימין. יכול להיות שזה קשור לאי ספיקת לב, להמוגלובין
נמוך. זה יכול, תראה, עדיין יש להמוגלובין נמוך?
לא, זה עולה ויורד, זה כאילו
משתנה. תראה, המוגלובין נמוך, יש פחות, פחות חמצן למוח. פחות חמצן למוח, אנשים עייפים. אי ספיקת לב, יש לה פחות חמצן למוח. פחות חמצן למוח, אנשים נרדמים ועייפים. גיל 82, יש הרבה מאוד אנשים שבגיל הזה הם עייפים
ונמדים. אני יכול לדבר איתה והיא תירדם לי באמצע שאני מדבר איתה.
אוקיי, אני הייתי בכל זאת חושב שכדאי לעשות לה הערכה נוספת עם CT של המוח, ואני לא יופתע אם תמצאו שם איזה שהם ממצאים, וכמובן לתקן לה, כשהיא עומדת, היא נוטה גם ימינה או שמאלה?
לא, שיושבת הראש שלה נוטה ימינה.
זה לא, זה עדיין לא אומר.
אולי טיפה, יכול להיות מעמידה גם טיפונת, כן.
תראה, יכול להיות שיש לה חולשה קלה של צד ימין. אם היא מרימה, לא ניסיתם, אבל אם היא מרימה את שתי הידיים קדימה למעלה, לפנים.
כן, היא מרימה כמו שצריך, וגם את הרגליים היא מרימה ומורידה כמו שצריך, אבל בהליכה היא לא מצליחה. בישיבה היא מרימה אותם כמו שצריך את הרגליים.
והרגליים נשארות שתיהן למעלה כל הזמן ונופלות, יורדות לאט לאט, או שאחת צונחת יותר מהר מהשנייה?
יכול להיות שרגל אחת יותר מתקשה להזיז, ואחת פחות.
הימנית פחות?
הימנית פחות, אני חושב, כן.
אז יכול להיות שיש לה חולשה בצד ימין. חולשה בצד ימין מסביר, ואם היא אישה ימנית, ויש לה חולשה בצד ימין, זה יכול להסביר פגיעה במוח בצד שמאל, שפוגעת גם קוגניטיבית וגם תפקודית.
אוקיי.
מאוד מחשיד.
כן. טוב, אז אתה, בסדר, הבנתי, אנחנו נבדוק את זה שוב, את העניין הזה, לעשות סיטי מוח, זה מה שאמרת?
סיטי מוח, ומה שאני מציע מאוד, זה לראות, לתקן לה את האנמיה, לראות שלא חסר לה ויטמין B12, שלא חסר ברזל, כי אנמיה גורמת לחלק גדול מהדברים האלה, וגם אנמיה גדולה יכולה לגרום גם לאי ספיקת לב וגם וגם להפרעה תפקודית מוחית.
אוקיי. בסדר, אז אני ממש מודה לך פרופסור.
כל טוב.
ושיהיה שבת שלום, תודה רבה.
כל טוב. כן, חזרנו ומי איתנו על הקו.
שלום, שמי אורלי, שלום פרופסור קראטו.
שלום אורלי. בת כמה את אורלי?
אני בת 57.
כן.
והיה לי חיידק בקיבה, לפני 3 שנים בערך.
הליקובקטר פילורי?
הליקובקטר, כן, בדיוק. כן. וטופלתי, ועשיתי כן. בדיקה אחרי זה, וזה עבר לי. אבל כן. מאז אני ממש סובלת, אני לא מצליחה לאכול שום דבר, אני כל היום באמת לא אוכלת כלום, ואם אני אוכלת משהו שהוא טיפה טיפה שומני, זה לא, אפילו חביתה, אם אני שמה בה קצת שמן או משהו, אני מרגישה בערב לקראת הלילה, כמו מחנק כזה, ממש, אני קמה מתוך שינה ומשתעלת. ואני מרגישה כמו מחנק כזה למשך
כאילו שעולה שעה. לך, כאילו שעולים לך דברים למעלה?
אני לא מרגישה שעולים לי דברים למעלה, אני גם לא מרגישה צריבה. אבל אני מרגישה ממש כאילו מחנק, אני מתחילה להשתעל, ממש כאילו מרגישה כמו מחנק.
אז קודם כל, קרוב לוודאי, תראי, קרוב לוודאי שבכל זאת יש לך קצת ריפלוקס, אולי את לא מרגישה את זה כצרבת. מה שהייתי עושה זה כמה דברים. א', הייתי מבקש בדיקת גסטרו. ללכת לגסטרו.
עשיתי בדיקת גסטרו לפני בערך שנה ויותר, והוא אמר לי שיש איזשהו משהו בוושת, אבל שזה יעבור, שזה כאילו כתוצאה מהחיידק, ועם הזמן זה יעבור. עכשיו, קיבלתי טיפול עכשיו לאחרונה, הייתי אצל איזשהו מומחה, הוא נתן לי טיפול של נקסיום, 40 מיליגרם, כן, למשך חודש, ואחרי זה 20 מיליגרם למשך חודשיים. הוא אמר שזה יכול להיות שזה יירפא. עכשיו, אני בתהליך הזה. אז, אבל אני
כמה זמן ממש את לוקחת נקסיום 40?
לקחתי כבר חודש, ועכשיו התחלתי עם ה-20 מיליגרם למשך שבועיים.
את מרגישה שיפור אחרי חודש של 40?
לא ממש. אני לא אוכל את דברים אחרים.
אז זאת לא הבעיה. מה שצריך לעשות זה שני דברים. א', לבקש אולטרסאונד של כיס מרה. כיס המרה הוא זה שמתכווץ עם ארוחה שומנית ומפריש את המרה החוצה כדי לעזור להקל. אז תבקשי שיתנו לך אולטרסאונד של הבטן העליונה ושל כיס המרה.
אוקיי.
זה דבר אחד. דבר שני, תנסי להימנע בערב, משעה 5 נגיד, מדברים שומנים.
אני לא אוכל בכלל, פרופסור, דברים שומנים. אני כבר הפסקתי לאכול בשר מהפחד שזה לא יקרה לי.
לא, בשר את יכולה.
אני כל היום אוכלת רק חביתה, לחם וקוטג', זה מה שאני אוכלת.
אבל חביתה זה שומני, את מתגנת אותה במשהו.
אבל אני ממש עושה אותה בלי שמן.
אז למה את אוכלת בשר? תעשי בשר מבושל, שיהיה לך, שלא ירד לך ויטמין ב-12, שלא ירד לך ברזל, תאכלי דגים, תאכלי עוף, תאכלי חלבונים, הגוף צריך חלבונים.
אוקיי, אז עוף אני יכולה לאכול, אין בזה הרבה שומן או משהו ש...
את מורידה את האור, אז אין בזה הרבה שומן.
אוקיי. בסדר, ואם הנקסיום להמשיך או...
הנקסיום תמשיכי עוד, לא, יש טעם, יש בפירוש טעם להמשיך עוד חודש או עוד חודשיים ולראות. אבל בדרך כלל הייתי מצפה שעם 40 מיליגרם אחרי חודש כבר היה שיפור. אבל הוא גם חשב על ריפלוקס. כי נקסיום אנחנו נותנים או בצרבות או בחומציות יתר או בהליקובקטר או בריפלוקס. את מרגישה צורך, את מרגישה צורך לישון יותר גבוה?
קצת, אני חושבת, לא יודעת אם זה כרוך, לא, אבל לא יותר מפעם, אולי.
תראי, אני קודם כל הייתי מבקש בדיקת ביקורת להליקובקטר פילורי. יש בדיקות נשיפה, יש בדיקות סואה, יש בדיקת מדם, יש כל מיני אפשרויות לראות את אם ההליקובקטר חזר, והוא יכול לחזור. זה דבר אחד. דבר שני, כמובן תצטרכי להפסיק את הנקסיום, אז אולי תחכי עוד חודש עם 20 מיליגרם, ואז תפסיקי, כי אין טעם לעשות בדיקת הליקובקטר עם נקסיום. כי להפך, אנחנו רוצים, ההליקובקטר אוהב חומציות. ואז לפעמים אנחנו נותנים, אפילו אם זה עושים בדיקת נשיפה, נותנים לשתות מיץ תפוזים או משהו כזה חומצי. זה דבר אחד. דבר שני, תעשי אולטרסאונד של הבטן העליונה וכסמרה.
אוקיי, והוא נתן לי גם לעשות אולטרסאונד של הוושת, יש לי את זה בעוד שבועיים, שיקוף של הוושת. אז יש טוב לעשות את זה?
כן, כן, בוודאי. ייתנו לך לשתות קצת בריום, ולעשות, לשתות איזה תמיסה לבנה, ותבלעי אותה, ויעשו לך שיקוף של הוושת, או יראו את המעבר. אבל את ירד במשקל?
אני ירדתי מהמשקל לא בגלל שאין לי תיאבון, יש לי תיאבון, בגלל שאני פוחדת לאכול, שלא יקרה לי המצב הזה, אז אני אוכלת פחות.
לא, אבל את צריכה למצוא דברים שאת תוכלי לאכול. כי תראי, בואי נגיד, לפעמים מוצרי חלב עושים גרוע יותר. אז תבדקי, אם את שותה נגיד, עכשיו מוצרי חלב הם ממזריים. מוצרי חלב בהתחלה, בחצי שעה הראשונה, עושים יותר טוב לפעמים, ואחר כך עושים יותר גרוע. אז תבדקי את זה. החוכמה היא פשוט לבדוק. עכשיו תראי, למשל, לחם. לחם עם תחינה עליו.
תחינה?
תחינה.
היא לא שומנית כאילו מדי?
תנסי. כי התחינה היא גם מרגיעה חומציות ומרגיעה צרבות. אגב, הייתי אומר לך אבוקדו, אבל אבוקדו היא מאוד שומנית, גם תחינה היא מאוד שומנית, תחינה זה שומן, זה שמן, זה שומן למעשה, אבל רק לי, החוכמה היא לנסות.
כאילו ניסוי ותהייה, לראות מה...
בדיוק, בדיוק, אורז.
אורז.
וירקות, קחי ירקות מבושלים, תערבבי ביחד עם האורז ותנסי. אבל את מוכרחה לנסות גם למלא את הקיבה במשהו, כדי שלא יהיו, שחומצות הקיבה, חומצות העיכול, יגיעו לקיבה, ויהיה להם מה, על מה להתבסס ואת מה להקל.
כן. אוקיי, ואני משתדלת לאכול עד השעה 6 בערב, ואחרי זה כבר לא לאכול, כדי לא לישון כאילו...
מצוין, מצוין.
ומלפפונים אני אוכלת, עגבניות לא, כי הבנתי שזה עושה לי לא טוב.
כן, מלפפונים, עגבניות הן חומציות, פרי הדר זה חומצי, אז זה לא טוב. עכשיו, תנסי לא לאכול בלילה או בערב דברים מתוקים, אלא אם כבר דברים יותר מלוכים.
טוב, אוקיי. ואם קורה לי התקף כזה, מה יכול לעזור לי אותו רגע להרגיע את זה?
מה שאת צריכה לנסות, יש למשל מלוקס פלוס. תמיסה של מלוקס פלוס. היא מכילה גם חומרים סותרי חומצה, כי לא תמיד חומצה שעולה, לפעמים היא גורמת לתחושה שאת מתארת, אבל לא גורמת לחומציות לצרבת. מלוקס פלוס, תקני, את לא צריכים בשביל זה מרשם. ותקחי אחרי כל ארוחה, תשתי כוסית קטנה, זה בא עם כוסית, ולפני השינה כוסית, תנסי את זה.
בסדר.
עכשיו, זה מכיל גם חומר סותר חומצה, וגם חומר שמעביר יותר מהר את, את המעיים, כאילו מפנה יותר מהר את הקיבה, וכאילו מעביר יותר מהר את האוכל בדרכי העיכול.
בסדר, אוקיי, ולחם אין הגבלה, נכון? כי אני התחלתי יותר לאכול לחם מהמרה האחרונה.
כן,
אין לי
כן.
בעיה של משקל, אני מאוד רזה, אז כאילו...
אין בעיה, אין בעיה.
כן? כן. בסדר.
ואורז את יכולה לאכול, תפוחי אדמה מעודים. תפוחי אדמה מעודים הרבה פעמים מרגיעים את הקיבה. אפילו כשהם קרים, לא צריך, שהם לא צריכים להיות חמים.
בסדר, וכישועים וכל זה שאני מבשלת,
מצוין,
זה בסדר?
מצוין.
בסדר, 100%. תודה
אוקיי.
רבה רבה לך פרופסור חרסה ושבת שלום.
שבת
תודה.
שלום מבורך. כן ומי איתנו? הלו? הלו?
הלו?
כן שלום.
שלום, מדברת אסתר.
כן אסתר.
מאשקלון.
כן אסתר.
בת 65.
כן, אני איתך אסתר.
כן ככה, אני, יש לי בעיה מאוד מורכבת. קודם כל בוא נתחיל, אני... אספר לך קצת את הרקע שלי.
בסדר.
ואז אני אספר לך את הצורות שלי. ככה, אני לפני 24 שנה חליתי בסרטן שד, פעם ראשונה.
כן.
הייתה לי קריטה חלקית וטיפולים, חימו כן. והקרנות, בצד שמאל, שד שמאל. כן. וב-2017 כן. חזר לי הסרטן לאותו שד.
אוקיי.
אז לא הייתה לי ברירה, הרופאים אמרו לי, אין לך ברירה, את חייבת לקרות אותו. אוקיי. קרטתי ועשיתי שחזור מהבטן.
אוקיי, ועשו לך עוד פעם חימותרפיה והקרנות?
לא, בפעם השנייה לא עשו לי כלום.
לא עשו כלום, אוקיי.
לא, רק קריטה ושחזור משריר הבטן.
100%.
עכשיו, לפני...
נתנו לך כדורים, נתנו לך את המוקסיל...
לא, בפעם הראשונה, כן, בשנות 2000 נתנו לי את המוקסיפן.
כן.
בחמש שנים, אבל בפעם השנייה... רצו לא גם להציע לי, אבל לא לקחתי כי הוא עשה לי תופעות לוואי.
אוקיי, בסדר.
אז ויתרתי.
אוקיי.
עכשיו, גילו לי לפני שנתיים, בערך, שיש לי בשנה, שנתיים, במקרה גיליתי את זה, יש לי בעיה במסתם. מסתם
אוקיי.
האורטלי.
כן.
פניתי לקרדיולוג, עשיתי אקו לב, עשיתי...
אקו לב במאמץ, סיטי, הכל, ומה ההחלטה שצריך להחליף אותו?
כן, שאני צריכה להחליף אותו.
עכשיו, יש אפשרות להחליף אותו אצלך בצנתור או חייבים בניתוח?
כנראה בצנתור, מה שאני הבנתי.
אוקיי.
אני לא יודעת, אני עדיין לא כל כך מבינה את העניין.
תראי, אם זה בצנתור, יש אפשרות להחליף את המסתם בכמה דרכים. דרך, אבל לא תמיד זה אפשרי, צריך לראות למה את מתאימה. דרך אחת זה בניתוח לב פתוח. שעושים ניתוח לב פתוח ושמים מסתם, ואז אפשר לשים או מסתם ביולוגי, או מסתם מכני. כלומר, או מסתם שהוא מחזיק בגיל עד בת 65, זה הגיל.
כן,
אז בדרך כלל בגיל 65 מציעים לפעמים מסתם ביולוגי, שהוא מסתם שעשוי מרקמות. ופה
כן.
איתו לא צריכים לקחת נוגדי קרישה, ואם זה מסתם מכני שעשוי ממתכות ומפולימרים ומדברים אחרים, אז צריכים להוסיף נוגדי קרישה. עכשיו, לפעמים אפשר למנוע ניתוח במקרים מסוימים שהחולה מתאים לזה, וזה הקרדיולוג יכול לראות ולהציע לך, אפשר דרך צינטור, נכנסים דרך המפסעה, ומכניסים
כן.
למקום ההוא, מסתם מלאכותי ופותחים אותו במקום של המסתם הטבעי.
הבנתי. ומי קובע את כל איזה ניתוח מתאים לי?
הרופא הקרדיולוג. אם בדרך כלל כן, אם את מתאימה לניתוח בצנתור, עושים את זה לפעולה בצנתור, עושים את זה בצנתור. כלומר תמיד יציעו לך את הדבר היותר פשוט, לא יציעו לך סתם לעשות ניתוח לב פתוח, אם את מתאימה לעשות את זה בצנתור.
וזה כאילו מה הגורמים להתאמה?
זה די מסובך, רוצים צריכים לראות באקו וזה. אבל תקשיבי, איפה את נמצאת? באשקלון?
אני באשקלון.
תראי, באשקלון יש את בית החולים עם מחלקה קרדיולוגית מהוללת.
כן.
יש לך את המחלקה הקרדיולוגית, אני רק אגיד שאני הייתי צריך איזושהי פעולה לעשות בלב שלי, נסעתי לבית החולים ברזילאי כדי שיעשו לי את זה שם.
הבנתי.
אז את יכולה, והמחלקה הקרדיולוגית שם היא, בכלל זה בית חולים טוב, אבל המחלקה הקרדיולוגית היא מחלקה נהדרת, ומה שהם יציעו לך, את יכולה לעשות בעיניים רגועות ושקטות.
הבנתי. עכשיו, יש לי עוד צרה, שלפני בערך 3 שנים התחלתי לדמם, ועשיתי, כבר עברתי 3 היסטרוסקופיות.
דימום נרתיקי, אני מבין, כן?
כן, דימום נרתיקי. ועשיתי 3 פעמים
היסטרוסקופיה בהרדמה.
ולא מצאו לי כלום, פשוט לא מצאו כלום, אבל שם מנהל מחלקה של מחלקת נשים, אומר לי, בגלל העבר שלך, אני ממליץ לך להוריד רחם בשחלות.
אני הייתי שומע בקולו וגומר עם כל הבלגן הזה.
ואז אני לא הייתי שלמה עם עצמי, אני ממש לא שלמה עם עצמי, וכמעט כל חודשיים, כל 3, כל 4 חודשים, אני מדממת.
לא, למה, תקשיבי, תגמרי עם זה, תלכי לניתוח, הניתוח היום הוא פשוט, יוציאו לך את הכל, תמחיקי לך מכל מיני בעיות ומחשבות, עד סוף ימייך את הבעיות האלה.
אז מאחד מהפעמים שעשו לי אולטרסאונד ויגינלי, גילו שיש לי שרירן, שהוא כנראה הגורם לכל הדימומים. בהתחלה הם לא גילו אותו, הוא כנראה, הוא הסביר לרופא, שהוא היה פנימי,
היה בדופן ולא היה חיצוני, הוא לא היה בתוך הרחם, אלא בדופן הרחם.
כן, ואז הוא כנראה במשך הזמן, הוא התפרץ. ואז באולטרסאונד ויגינלי ראו את זה, האמת שיש לי ביום רביעי תרום ניתוח לגבי הבעיה הזאת.
שיהיה פשעה טובה, תעשי את הניתוח, תגמרי עם זה.
זהו, השאלה שלי, מה אני צריכה לעשות קודם? לחכות לקרדיולוג לראות מה הוא אומר, או לעשות את הניתוח?
תראי, את לפני הניתוח, יש לך תרום ניתוח. תבואי עם הבעיות הקרדיאליות לתרום ניתוח, ואז בתרום ניתוח תפגשי עם הרופא המרדים. הרופא המרדים הוא זה שיגיד לך מה לעשות קודם. הוא יראה מה הבעיה, כמה הדלף או כמה האי ספיקה של המסתם האורטלי, והוא יעריך האם יש מסוכן יותר לעשות את הניתוח, אם מסוכן יותר לעשות את הניתוח, במצב הלבבי שלך עכשיו, הוא יגיד לך, תעשי קודם כל את השסתום, ואז אנחנו נעשה את הניתוח, כי אם מדובר במיומה, בשרירן, זה יכול לחכות. אבל אם יש לך כבר תור לניתוח, כדאי להתפטר מזה ולגמור את זה. אבל הרופא המרדים...
יש לי תור ניתוח, אבל בערך התור ניתוח, נותנים לך תור בערך... עוד 3 חודשים, בערך, חודשיים,
בסדר,
להוריד
אז...
את הרחם בשחלות.
אז בסדר, יש לך תרום ניתוח, יראה אותך רופא מרדים, והוא ירצה אולי עוד בדיקות, והוא ירצה אולי מכתב מהקרדיולוג, ואז יש לך זמן ולראות, יעשו לך מה שיותר דחוף.
הבנתי, כי אני בטוחה שלחכות להחלפת מסתם, זה ייקח אולי איזה 0.5 שנה, אולי
לא
יותר.
לא בהכרח. יש לך גם ביטוח פרטי?
לא.
אוקיי.
לא.
אבל ממש לא בהכרח. אבל אם, תראי, אם זה יהיה שמה, אם זה יהיה עוד פעם, 3 חודשים קודם תעשי תרום ניתוח, בתרום הניתוח, בין שאר הדברים, יראה אותך רופא מרדים. הרופא המרדים יכול להיות שהוא יבקש כמה בדיקות כדי להחליט, ויעשו לך עוד תרום ניתוח אחד. יש לך שום דבר מהם לא דחוף. שום דבר לא אומר שאת הולכת למות חס וחלילה מחרתיים.
כן.
יש זמן לעשות את הניתוח של קריטת רחם ושחלות, יש זמן לעשות את הניתוח של החלפת המסתם, אם מצבך היה קשה מבחינת אי ספיקת לב, היו משפזים אותך ועושים לך את החלפת השסתום שלשום, לא אתמול.
הבנתי.
את מבינה? כן. כלומר, חלק מהדברים וחלק מהתורים הרחוקים מתייחסים גם לחומרת המחלה.
לחומרת חולים, המחלה.
בית חולים לפעמים מגיע חולה לבית חולים, אומרים לו, יש לך תור ביום ראשון לניתוח, הוא מגיע ביום ראשון לניתוח, ודוחים אותו, אומרים לו, הגיע מקרה דחוף.
נכון, הגיע מקרה יותר דחוף משלך, כן.
בדיוק, אז זהו, אז בבית חולים יש את, את היכולת להחליט, ולכן יש לנו מספיק זמן, שני הדברים האלה יכולים לחכות עוד שבועיים, עוד חודש, עוד זה. לפי החומרה של המצב, הרופא המרדים הוא זה שיתייעץ עם הקרדיולוג, יתייעץ עם הגניקולוג, והם יחליטו מה לעשות, ואת יכולה לסמוך עליהם.
עכשיו רציתי לשאול אותך לגבי הורדת רחם ושחלות, מה
ההשלכות
לגבי זה?
מגילך שום דבר.
שום
רק
דבר?
רק לנקות את הראש.
רק לנקות להוריד, את הראש.
להוריד, להוריד גידול ברחם, גידול בשחלות, דימומים, רק זה.
כן, הבנתי. אז אין לי מה לחשוש, אתה אומר, כי אני ממש, בתקופה האחרונה, אני...
אין לך מה לחשוש.
קשה לי מאוד לחשוב על שני הדברים האלו, מה אני עושה, איך אני עושה.
אף אחד מהם הוא לא, היום ב-2024, אף אחד מהבעיות האלה, זאת לא בעיה שאת צריכה לחשוש בגללה.
אוקיי.
אוקיי? טוב.
תודה רבה, פרופסור קרסו.
שבת שלום, שבת שלום, אסתר, כל טוב. כן, מי איתנו על הקו, הלו? הלו? כן, שלום.
שלום וברכה, אני מדבר בשם אשתי.
כן.
אשתי בת 59.
כן.
ולאחרונה, בחודש האחרון, בוא נגיד, יש לה רעידות של הראש שמגיעות מהצוואר. היא יושבת מול המחשב, או יושבת וקוראת ספר, פתאום, היא אומרת, תסתכל, תסתכל, הראש שלי רועד, ואני מסתכל מקרוב, ואני באמת רואה רעידות תנות, תנות, תנות של הראש.
כן. עכשיו, יש לה גם, כשהיא אוכלת ולוקחת, נגיד, כפית מרק, יש לה גם קצת רעד ביד?
לא.
לא. תשמע, יש מה שנקרא רעד ראשוני. רעד ראשוני, בניגוד לפרקינסון דרך אגב, יכול לפעמים להתחיל בראש. וזה לא, אני לא הייתי מטפל בזה, אני לא הייתי מתייחס לזה, אני רק הייתי נשאר במעקב. זה לא דבר שהוא מסוכן בדרך כלל, זה בעיקר שהיא מרוכזת, שהיא מתרכזת במשהו, אז הראש לפעמים, או שהיא זהו, כשהיא... לא הייתי מתרגש מזה, אבל, 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 אני מדבר איתך בלי לראות, בלי לבדוק, בלי כלום. אז אני בכל זאת מציע ללכת לקבוע תור לעוד חודש, חודשיים, שלושה עם נוירולוג, שיתרשם מזה, אבל קרוב לוודאי שמדובר במה שנקרא רעד ראשוני. האם אתה יודע אם לאימא שלה או לסבתא שלה היה דבר דומה?
לא היה.
לא היה או שאתה לא יודע?
לא יודע. אוקיי,
אוקיי.
יכול להיות שיש קשר בין זה לבין שהוציאו לה בעלותה לפני 10 שנים כי היה לה סרטן השד?
לא, 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 לא קשור, לא קשור. זה לפעמים יכול להיות מתרופות, אם יש תרופות שיכולות לגרום לרעד קצת. אבל בדרך כלל רעד בראש הוא מתאים, שמתחיל בראש רעד עדין, מתחיל לרעד ראשוני. מה שנקרא essential tremor.
ראשוני זה אומר, זה דבר שממשיך ומתגבר.
יכול להחמיר עם השנים, אבל זה לא שעוד שנה יהיה הרבה יותר גרוע, ההתקדמות היא מאוד 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 איטית.
אין מה לרוץ כרגע לנוירולוג, אתה אומר.
נקבוע תור עם נוירולוג, בעוד שנה, בעוד חצי שנה, לפי קופת חולים, בקצב שלהם, לא דחוף.
לא דחוף.
לא דחוף.
הבנתי, בסדר, יופי, תודה רבה.
כל טוב, כל טוב לך. כן, מי איתנו, הלו? אומרים שאנחנו יוצאים לפרסומות, אז מי שעדיין רוצה לעלות לשידור ברביע האחרון של התוכנית, 0552-103-103, אני חוזר, 0552-103-103, או 1-900-722-103, הלו?
היי דוקטור, מדבר איתך נתנאל, מהצפון.
שלום נתנאל.
היי.
איך בצפון יורד גשם?
לא.
לא, נחמד, יופי. בן כמה אתה נתנאל?
אוקיי, אני בן 35, באמת קשרתי נוגע לאשתי שהיא בת 34.
יש לנו הפתעה, בדרך כלל מתקשרות נשים ושואלות לגבי הבעל, והפעם יש לנו שני גברים ששואלים לגבי האישה, זה חידוש מרענן.
כן, מאוד מודאגים, מאוד מודאגים.
כן, כן, זה טוב טוב, כל הכבוד. כן.
אז לפני חצי שנה בערך היא החליטה לבדוק הפרעות קשב וריכוז, וקיבלה אטנט.
כן.
ומאז האטנט, היא נהייתה מאוד מאוד
עצבנית?
קשובה.
קשובה מאוד, דווקא, כן.
כן, דווקא מאוד קשובה, אבל מאוד מאוד לצורכי הילדים. והיא נהייתה מאוד, הכל חשוב לה, הכל בכי מאוד נכנס ללב, הכל מאוד מאוד רגשי, הכל מאוד חשוב, כל דבר מקבל עדיפות מאוד גבוהה, וזה די כמו מישהו שלוקח תרופות קשב בשביל לעבור מבחן. המבחן כל כך חשוב, ואתה כל כך אינטואיט. עכשיו, מעניין אותי אם גם אתם יכול לעשות את מה שהוא עושה למבחנים, לבני אדם הוא גם מסוגל לעשות לעולם הרגשי ולעולם
בוודאי, בוודאי. תגיד לי, מה היא עוסקת?
היא עובדת מהבית, מתכנתת.
כן.
במיוחד בשביל זה היה הטנט בהתחלה, כי עבודה מהבית עם שלושה ילדים, דרך אגב, בחינוך ביתי.
כן.
וקצת קשה לעבור כל הזמן בית, כאילו, עבודה שזה כולה חדר צמוד וכאלה, זה די קשה. אני חושב שזה יעזור לה. תשמע, אני... הטנט מהבוקר, כן.
אני, הטנט זה סם קודם כל, זה ספיד, סוג של ספיד. אני אומר את זה בצורה הזאת, זה נשמע לא טוב, אבל אם ילד צריך את זה בשביל הלימודים, זה דבר אחד. לגבי אנשים מבוגרים, השאלה עד כמה באמת היא הסתדרה וחיה בלי הטנט קודם. כי אין ספק שהוא מגרה את מערכת העצבים. עכשיו, יש להבדיל בין שני דברים. יש אצל ילדים עם הפרעות קשב וריכוז, יש מה שנקרא אפקט פרדוקסלי. כלומר, זה מרגיע אותם. אצל מבוגרים זה מעצבן אותם, זה מגרה אותם, זה לפעמים עוזר להם להיות יותר קשובים. עכשיו, מה הבעיה? יש שוק שחור באוניברסיטאות של ריטלין והטנט וכל התרופות מאותה משפחה. מדוע? כי כל מי שלוקח את זה, מאחר וזה סוג של ספיד, הוא מרגיש טיפה יותר טוב וטיפה יותר ערני וטיפה יותר נמרץ וטיפה יותר אנרגטי וטיפה יותר בהיי. אז זה, לכל אחד ירגיש ככה, אבל לא כל אחד צריך את זה. וזה הכל אתה לוקח חומר שמגרה את מערכת העצבים, אז הוא מגרה את זה לפעמים לרגישות יתר. לפעמים גם לקשב יתר, אבל גם לרגישות יתר. יש אנשים, הרבה מאוד מבוגרים שלוקחים את זה, נעשים יותר רגשי. יכולים לבכות מכל דבר, יכולים לצחוק מכל דבר. זה לא תמיד קורה.
זה משהו שהוא נבדק. נבדק זה ודאי שהוא משפיע על העולם הרגשי.
כן, הוא משפיע על העולם הרגשי, כי אתה, תראה, עברנו טראומה לאומית בנובה. חלק גדול מהחבר'ה לקחו שם סמי הזיה. היו ערניים יותר, ישנו פחות, לא ישנו בלילה, חוו חוויות שהן חוויות רוחניות, רגשיות, כל מוזיקה הכניסה אותם לטרנס, חוו שהם, כל מיני חוויות שהן חוויות במישור הרגשי, פסיכולוגי, פסיכדלי. עכשיו, השאלה היא כפולה, א', אם היא באמת צריכה את זה, ב', אולי לוקחת כמות יותר גדולה, שתיקח כמות יותר קטנה. אני לא יודע כמה מיליגרם היא לוקחת, זה גם לא משנה, אם היא לוקחת 20 מיליגרם, שתיקח 10 מיליגרם, כן? יכול מאוד להיות שאני מכיר הרבה אנשים עם הפרעות קשב וריכוז, אני עוסק בהפרעות קשב וריכוז במבוגרים. ואני, הרבה אנשים, אני לא נותן להם טיפול תרופתי. יש לי כמה פציינטים, יש לי פציינט, אתן לך דוגמה, עורך דין מאוד ידוע, עם הפרעת קשב וריכוז קשה, הוא לוקח כדור יום לפני משפט, שהוא צריך להכין, להתכונן לחקירה הנגדית, אז הוא צריך להכין לעצמו את הרשימות, ולחשוב ולהיות מרוכז, אז הוא יושב כל היום בבית, ואפילו לא במשרד, ומכין, וביום של המשפט, שהוא יוכל לחקור ולהיות קשוב ומרוכז וחד. וכל שאר, בימים אחרים הוא לא לוקח. שישי שבת ודאי הוא לא לוקח. אז יכול מאוד להיות שהיא לוקחת כמות גדולה מדי. יכול להיות שהיא לא צריכה את זה בכלל. יכול להיות שאם יש לה להגיש פרויקט, נגיד מחרתיים, אז יום אחד היא תיקח וימים אחרים לא.
זה לא עניין של הגשת פרויקטים.
לא, אני סתם נותן דוגמה, אני לא מכיר אותה ואת צורת העבודה שלה.
אבל מעניין מה קורה לבן אדם, כשהוא לא צריך לעבוד, הוא לא צריך את ה...
הוא לא צריך את זה.
הוא כשהוא לא צריך את זה, והוא עדיין לוקח את זה. מה יקרה? הוא לא ינהג יותר טוב, הוא לא יתקשר יותר טוב עם אנשים. הוא יהיה בן אדם אחר, הוא יהיה בלתי נסבל?
לא, בלתי נסבל זה כבר עניין של אופי. כן. בלתי נסבל זה עניין של אופי שיכול להחמיר אותו. אז okay. אם היא הייתה בלתי נסבלת קודם והפקה את עצמה, אז היא תהיה יותר בלתי נסבלת ותאפק את עצמה.
Okay.
כן, אני כמובן צוחק, אבל אני צוחק ולא צוחק. Okay. כלומר, זה גורם לך להיות, זה ספיד, זה אפטמין, זה מעלה אותה לטורים יותר גבוהים.
Okay.
עכשיו, יש כאלה, אם היא באמת צריכה את זה, אז זה אמור להרגיע אותה, שהיא תהיה יותר רגועה, יותר שקטה ויותר מפוקסת. עכשיו, השאלה איך יבחנו את זה? האם יבחנו את זה רק לפי התלונות שלה? האם יבחנו את זה במבחן טובה? האם יבחנו את זה במבחן מוקסו? האם עשו לה בדיקה עם אטנד ובלי אטנד? אולי ריטלין מתאים לה יותר, ואז היא יכולה לקחת ריטלין של 10 מיליגרם או של 20 מיליגרם, אני אוהב לתת לאנשים מבוגרים לפעמים ריטלין 10 מיליגרם. זה טוב להם 4 שעות, 3 שעות. לא צריכים יותר.
אוקיי.
אז הרופא שנותן לה את זה, אם הוא רופא שמתמצא בהפרעות קשב וריכוז, אז הוא צריך לנסות לבסט לה את זה. אבל אין ספק שאם היא נעשית יותר מתוחה, אם היא נעשית יותר מתוחה, זה לא מתאים לה. אם היא נעשית יותר רגשי, אז תלוי אם זה מפריע לה לחיי יום-יום או לא. אבל אין טעם שהילדים ילמדו ויהיו גאונים, והבעל ירגיש זרוק. אני נותן דוגמה, כן, אני לא מכיר את הדינמיקה, זה גם לא משנה.
אתה אמרת מקודם שריטלין תקף 4 שעות, ואז הוא כבר לא משקיע.
לא, זה נורא אינדיבידואלי. אני נותן לפעמים לאנשים מבוגרים ריטלין 10 מיליגרם, שזה הכמות הכי קטנה, והוא מספיק להם לעבור 4-5 שעות, שבזה הם מרגישים טוב.
אבל יש כדי לנתח מה זה עושה לאישיות שלה, מספיק לא לקחת את זה במשך יומיים ומיד להבין האם יש הבדל?
כן, לפעמים אפילו יום אחד. לפעמים אפילו יום אחד, משום שאתן תלוי עוד פעם, המטאבוליזם של כל אחד הוא אחר. אז יש כאלה שהוא משפיע יותר, איך היא ישנה בלילה?
לא, מה, שהיא לישון מאוד מאוחר.
הולכת לישון מאוחר, וישנה טוב?
לא.
לא, אוקיי, זה יכול להיות שרידים של האטנד. כי זה ספיד, זה אמפטמין.
כן, זה מפריע לשינה.
עכשיו, אם היא תפסיק בבת אחת, אז יהיה לה תקופה יותר קשה, כי זו תקופה של גמילה. כי זה נגמלים מזה, זה אמפטמין, זה כן. אז יכול להיות שתהיה עייפה, זה מאוד אינדיבידואלי גם כן. זה יכול להיות שבוע, זה יכול להיות שבועיים, שתהיה יותר עייפה, יותר כאילו מדוקת. יכול להיות שיש לה נטייה, ואז זה הופך אותה מדפרסיבית למנית.
היא ניסתה בתקופה באמת לא לקחת יומיים, ואז יום אחד כן, יום כן, יום לא, זה נשמע שזה גמילה בהמשכיות, וזה משהו שדווקא עשה עוד יותר נזק.
לא, זה לא טוב.
נזק,
לא נזק. כן. האם היא לוקחת 20 מיליגרם, שתרד ל10 מיליגרם. אם היא לוקחת 40 מיליגרם, שתרד במינונים קודם, ותראה מה זה עושה לה. ולהתייעץ עם הרופא שרשם לה את זה.
הבנתי, אבל הכוונה בגדול היא לרד במינונים, ותוך כדי לשמור על לקחת זה כל יום.
בדיוק.
לא להפסיק, כי אחרת זה גמילה
אינסופית. בדיוק, זה גמילה כמו מסמים, וצריך לראות אם זה לא יהפוך, אם לא דיכאונית. כלומר, יכול להיות שדיכאונית, וזה מרים אותה ועושה אותה להיפומנית, להיפרית. אוקיי, נתנאל.
תודה רבה.
בבקשה. בבקשה. כן, מי המאזין האחרון שלנו להיום? הלו?
שלום, מדבר משה בן 66.
כן, משה, אני איתך.
ואני הבחן לי רופא אף עוד מגרון לריחה כרונית לפני 5 חודשים.
כן.
נתן לי תפיס לאף ואחרי זה כדורים, וכשזה לא עזר הלכתי לרופא אחר, ורופא אחר אמר לי שכדורים לא עוזר ותפיס לא עוזר ושום דבר לא עוזר וצריך לשלים עם זה.
למה? לריחה כרונית יכולה להיות נובעת או מבעיה ריאתית או מאלרגיה. אין שום סיבה שתהיה לבן אדם לך כרונית. לך זה משהו לא תקין. יכול מאוד להיות שפיתחת אלרגיה למשהו, אולי אתה לוקח איזה כדור חדש בתקופה האחרונה שאתה אלרגי אליו.
לא,
אולי
לא
התחלת, לא, אני סתם נותן דוגמאות. אולי התחלת לאכול משהו חדש, או תבלין חדש שמוסיפים לאוכל שאתה לא רגיל אליו. אולי יש לך איזשהו, לקחו תרביות מעליך?
לקחו, יש לי לפעמים מאף בזמן אוכל, או okay. בימים קרים בחורף.
זה בזמן אוכל, בעיקר אוכל חם, דליפה מהאף, זה של נוזל כמו מים.
כן.
לא, זה תופעה מוכרת, זאת, זה לא קשור.
או בימים קרים בחורף.
אבל לך זה דבר יותר סמיך.
והבעיה היא שגם משהו תקוע בגרון, קושי בבלייה, ו... הדליפה מאף, זה גם בימים קרים בחורף, ובמיוחד הכי הרבה בזמן ריצה, זה הכי הרבה דליפה.
אני הייתי עושה קודם כל תבחינים לאלרגיה. הייתי עושה תבחינים לאלרגיה, לראות אם אתה לא אלרגי למשהו שיש לך. כמה זמן זה? חצי שנה?
הדבחון זה חצי שנה, כי לפני זה רופא משפחה חשב שאולי זה משהו ו... מערכת העיקור, עשיתי בדיקת אנדוסקופיה, מצאו בקצר רבתי קטן, שהרופא משפחה אומר שזה, יש פה בעיה של ריפלוקס, רופאת גסטרו אומרת שזה לא, בכלל לא משמעותי.
לא משמעותי, ניסו לתת לך נקסיום, או אומפרדקס, או לנטון, או משהו
כן, מהמשפחה? כן, לקחתי עד שהרופא הפוזן גרון אומר שהבעיה היא לך כרונית, אז הפסקתי עם
כן, ה... כן, אבל לך כרונית זה מילה שאתה לא צריך רופא כשיגיד לך. נזלת כרונית זה נזלת קבועה. לך כרונית זאת לך קבועה. כאב כרוני זה כאב קבוע. המילה כרוני זה לא הבחנה. המילה כרוני אומר שזה קבוע, אבל את הסיבה צריכים למצוא.
אז איך בודקים את העניין של האלרגיה?
הולכים לרופא אלרגולוג. א', צריכים כדאי לקחת תרבית מעליך. לקחת לך, פעם שיש לך עליך, תוציא אותה החוצה לתוך כלי סטרילי, תבקש כלי סטרילי בקופת חולים, ושלח את זה למעבדה, שיבדקו אולי שם חיידקים מסוימים שאצלך באופן קבוע מקננים בלוע. יש אנשים שיש להם חיידקים באופן קבוע שחיים איתם בלוע, והחיידק הזה כל הזמן הוא קיים בלוע, אבל מה שהוא עושה זה גורם לך ללכה. זאת אפשרות אחת. אפשרות שנייה שאתה אלרגי למשהו, והאלרגיה גורמת לך לתופעה של לך כרונית.
אז רופא מומחה לאלרגיה, יאבחן לי את זה?
אם הוא ימצא, יכול להיות שהוא ימצא ויכול להיות שהוא לא ימצא, כי לא לכל דבר, אי אפשר לבדוק את כל מה שקיים מסביבך. אבל אם למשל יש לך איזה עציץ בבית, או אני סתם נותן דוגמה, או אתה אלרגי לאבק ויש לך שטיח ווילונות בחדר שינה, אז אתה כל הזמן חשוף לאלרגנים, אתה כל הזמן, וזה יכול לגרום ללכה. לכה יכולה לבוא בנזלת, לכה יכולה לבוא בלכה. אם יש לך דלקת בחניכיים, היא יכולה לגרום למצב דלקתי בחלל הפה, שיכול לגרום ללכה.
אז רופא כזה, מה הוא יעשה?
אם יש לרופא מומחה לאלרגיה,
מה הוא יעשה?
מה הוא יעשה? הוא יעשה לך, הוא יכול לעשות כמה תבחינים, חלק יכולים להיות תבחיני בדיקות דם, חלק יכול להיות דקירות או פלסטרים, שהוא ישים לך על היד לכל מיני חומרים, ויראה אם אחד מהמקומות האלה מראה שאתה אלרגי לאיזשהו חומר. כן, יכול להיות שאתה גר בבית שיש בו עצי זית, למשל, ואתה אלרגי לפריחה של עצי זית. אוקיי, משה, תלך לאלרגולוג, ואנחנו חייבים לסיים, כי יש לנו כבר את האות ברקע.
תודה רבה, תודה רבה.
כל טוב, כל טוב. זה רבותיי, סיימנו להיום. סיימנו בתקווה שניפגש כאן בשבוע הבא באותו מקום ובאותה שעה, והתקווה הגדולה יותר שהחטופים שלנו יחזרו הביתה כמה שיותר מהר. אני מאחל לכולכם שבת שלום, הרבה בריאות, הרבה שמחה, ושיהיו לנו בשורות טובות גם מהדרום וגם מהצפון, ולא לפני שנודה לאייל פרנק, מאיר הפרץ, ירון זאבי, אליעזר בן יהודה, סתיו קורנוס, בני אלפרין, ולכם המאזינים שהייתם איתנו. אחריי תהיה פה רבקה למיכאלי בתוכנית הנהדרת של הבאה לשבת, ואחריה שבת עברית, התוכנית הכי טובה ברדיו, ובצפון, זוהר צפוני עם גבי זוהר. להתראות.